vérité.
D'accord. Deux jours, hein, chose. Si elle a eu deux jours, elle prend un jour pour son père.
D'accord,
mais
qu'est-ce qu'il faut faire
deux jours avant? Je suis très heureux qu'il arrive au Canada. הוא בן אדם מאוד מיוחד, אני מאוד אוהב אותו, הוא ממש גאון.
שמעתי הרבה קלטות של הרב נון יצחק, מאוד 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 מרשים, מאוד, זה נותן לך הרבה 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 מחשבה. האמת היא שמרוב הקסטות ששמעתי, ומכמה קסטות ששמעתי, זה נתן לי הרבה התקדמות, לי אישית. גם אני חוזר בתשובה ברוך השם.
הייתי הרבה קלטות של הרב יצחק, אני מקבלת אותה מארץ, מהמשפחה, מחברים, והתרשמתי.
ביקשנו קלטות ושמענו אותו, וזה מאוד מעניין.
שמענו
אותם, אנו
הולכים,
עוזבים כל
פעולה
שהיא
הולכים
לראות
אותם. תשמע, בוא נסביר לך דבר אחד, איך אני רואה את אמנון יצחק. אמרתי לך, אדם מאוד מאוד חכם, מעביר את המסר שלו בצורה נהדרת, אוקיי? מה שזה עושה אצלי, זה מגיע לי לתאי חשיבה במוח, שבוא נאמר, בזמן עבודה לא מגיע אליהם, אני לא מגיע לעומק הזה. זאת אומרת, אם אני יושב ומקשיב לקלטות שלו באוטו, אני נהנה.
ברוכים הבאים, תודה שבאתם. לפני מספר חודשים הגיע למשרדנו אחד מהמפקדים הבכירים בחיל האוויר, שאל שאלה, הוא לא בא בשביל זה, אבל הוא שאל שאלה. האם יש הוכחה למציאות הבורא? אמרתי לו כן. אמר כן, אבל הוכחה לא עם משלים. משהו שכלי, לוגי. אמרתי לו כן. אפשר תוך 20 דקות להסביר לך. ואם אתה מבין מהר, תוך 5 דקות. מה ההוכחה? אמרתי לו, אתה ההוכחה. איך? אמרתי לו, אם נוכיח שאתה נברא, מוכרח שיש בורא. אם אתה לא בראת את עצמך, מוכרח שנבראת על ידי מי שקדם לך, שברא אותך. מוכרח. אבל קודם נצטרך להוכיח שאתה לא בראת את עצמך. מה אתה אומר? אתה בראת את עצמך או לא? אמר לא. אמרתי לו, אם כן הדרך קצרה. אבל בוא נבדוק. ישנה אפשרות אחת משתיים. או שאתה קדמת לבריאתך, או שלא קדמת לבריאתך. אם קדמת לבריאתך, לא היית צריך לברוא את עצמך, כי היית קודם. אם לא קדמת לבריאתך, לא יכולת לברוא את עצמך, כיוון שלא היית בשביל לברוא את עצמך. מוכרח שנבראת על ידי מי שקדם לך. הוא יסתכל עליי כמו שאתם מסתכלים עליי. והבנתי שהוא לא הבין. אז אמרתי לו, אל תדאג, אני אחזור עוד פעם. שתי אפשרויות. הנה מפקד חיל האוויר. יש אפשרות שאתה היית לפני שנבראת? יש אפשרות שלא היית לפני שנבראת. אם היית לפני שנבראת, לא היית צריך להיברא, כי היית. אם לא היית לפני שנבראת, אז לא יכולת לברוא את עצמך, כי לא היית. מוכרח שמישהו קדם לך וברא אותך. נכון או לא? נכון. גם הוא אמר נכון. אמרתי לו, בוא נמשיך. זאת אומרת, הנבראים מעידים שיש בורא. כל נברא בעולם זו עדות שיש בורא. אז יש בורא שברא לכל הנבראים. אבל צריך לדעת עוד דבר. לבורא לא יכול להיות בורא. כי אם לבורא יש בורא, גם הוא נברא. אז יהיו נבראים בלי בורא. ואי אפשר, כבר הוכחנו, שיהיו נבראים בלי בורא. אז מוכרח שיש בורא שברא לכל הנבראים, ואין לו בורא, כי אחרת היו נבראים בלי בורא. וזה לא ייתכן. מוכרח שהבורא הוא מגביל ולא מוגבל. הכוס הזה מוגבל, מישהו הגביל אותו, עשה לו גבולות. השולחן מוגבל, מישהו הגביל אותו. האולם מוגבל, מישהו הגביל אותו. קנדה מוגבלת, מישהו הגביל אותה. העולם מוגבל, מישהו הגביל אותו. הירח, השמש, הכוכבים מוגבלים. הגלקסיות מוגבלות, מישהו הגביל אותם. המקביל לכל המוגבלים הוא הבורא שברא לכל הנבראים, והוא אינו מוגבל. שאם הוא מוגבל, יש מישהו שהגביל אותו, ואין מי שקדם לו, שאחרת הוא היה הבורא שלו. מוכרח שהבורא שברא לכל הנבראים מגביל ואינו מוגבל. מוכרח שהבורא הוא הכל יכול. שאם הוא לא הכל יכול, הוא מוגבל. ואי אפשר שיהיו שניים הכל יכול, משום שנשאל, אם זה הכל יכול וזה הכל יכול. שאלה, האם הכל יכול הזה יכול להגביל את זה? אם הוא יכול להגביל את זה, זה מוגבל, לא הכל יכול. ואם הוא לא יכול להגביל את זה, אז הוא מוגבל, לא הכל יכול. אי אפשר שיהיו שניים הכל יכול, אלא רק אחד, הבורא לכל הנבראים, מגביל ואינו מוגבל, הכל יכול יחיד בעולמו. פחות מחמש דקות. אמרתי לו, וזה כתוב בשורה הראשונה, בהרמב״ם, בספר מדע, יד החזקה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. היסוד של כל היסודות, כשמעמידים יסוד, אי אפשר לעמיד בניין בלי יסוד, אבל גם היסודות של הבניין צריך יסוד, את הקרקע. היסוד לכל היסודות, בעמוד שעליו נשענות כל החוכמות, ואי אפשר בלי זה, זה לדע, לא להאמין, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. אחרת, לא היינו נמצאים כאן. ואנחנו ההוכחה שיש בורא לעולם. עד כאן ברור?
ברור.
ברור? ברוך השם. אתם יכולים כבר להיות מפקדים בחיל האוויר? עוד דבר אמר. שמוכרח שהבורא הוא חכם. אם אנחנו יודעים לשער חוכמה מהי, אנחנו אומרים על אדם חכם, או אנחנו אומרים על מכשיר שניכרת בו חוכמה. אם כן, מניין לי חוכמה, לכם חוכמה, לכל דבר? מניין? הרי לא בראנו את עצמנו, אלא קיבלנו את המנה של כל אחד ואחד. אז מי שנתן חוכמה בעולם, ואנחנו יודעים לעריכה, הרי הוא החכם מכל. והוא נטע את החוכמה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, רק הוא. חכם לא עושה דברים ללא תכלית. חכם עושה דברים לתכלית. מי שעשה את הכוס הייתה לו תכלית, מטרה, כוונה. מי שעשה את הספר הייתה לו כוונה. יש תכלית לספר, למפה. לכל דבר. הבורא שברא את כל הברואים, הייתה לו תכלית, כוונה, כוונה בבריאה. למה ברא את כל הברואים? אם הייתה לו כוונה, הוא צריך להודיע את הכוונה שלו לברואיו, אחרת לא תצא כוונתו לפועל. אדם שרוכש מכונת כביסה, יש הוראות יצרן. מגץ חשמלי, הוראות יצרן. יש מוצר, יש יצרן, יש הוראות יצרן. יש מוצר, יש יצרן, איפה הוראות יצרן? לכן הקדוש ברוך הוא לא מניח את עולמו בלי הוראות יצרן. והקדוש ברוך הוא מודיע לנו בשלושה דרכים. גילוי עצמי שלו במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מוריד את התורה והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, ושולח ביד עבדיו הנביאים את כל הנבואות שהוא רוצה לנבא את בני האדם. אבל הקדוש ברוך הוא לפני שמתגלה במעמד הר סיני מקדים לכך 10 מכות במצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. למה עושה את זה הקדוש ברוך הוא? בשביל שלא יהיה מפקפק ומערער לומר אחיזת עיניים. וכשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, דיברה ראשונה הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ, שלכאורה זה הרבה יותר חשוב מיציאת מצרים, כל בריאת העולם כולו. אלא לא. אומר, אני זה שאתה מכיר אותו ממצרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ממילא תדע הכל. מה הראה הקדוש ברוך הוא בארץ מצרים? שהוא הכל יכול. שהוא הכל יכול, ואין נמנע מלפניו דבר, ואין מי שיכול למנוע, ואין מי שיכול להתחמק מגזרתו, ושהוא שולט בכל, ויודע הכל, ומשגיח על הכל. 10 מכות. היה יכול לתת המכה האחרונה שהכריעה מכת בכורות, וחבל על הזמן. אם אדם יכול לעלות לזירה, לעמוד מול המתגרף השני, בנוקאוט, להוריד אותו, לא היה מחכה לכמה סיבובים ולהוריד אותו בנקודות. ולמה פה הקדוש ברוך הוא נותן 10 מכות? תן לו חבטה אחת ותגמור. יש בזה הרבה הסברים, אני אגע רק באחד. סדר המכות, דצח עדש באחיו. מה מראה הקדוש ברוך הוא? שליטה מן התהומות למטה עד שמי השמיים למעלה בסדר עולה. שימו לב, מכה ראשונה דם, מכה הקדוש ברוך הוא את כל היאורים והאגמים והנהרות, אז הוא מראה שהוא שולט עליהם, יכול לפעול בהם כרצונו. מכה שנייה צפרדיה, מראה הקדוש ברוך הוא שהוא שולט בכל בעלי החיים שבתוך המים. מכה שלישית כינים, מראה שהוא שולט על כל הרומס על פני האדמה. מכה רביעית ערוב, פילים, אריות, ברדלסים, נכנסים למצרים, תערובת של חיות, מראה הקדוש ברוך הוא ששולט בכל בעלי החיים. דבר, מראה הקדוש ברוך הוא ששולט בכל הנגיפים והחיידקים המסתובבים באוויר, לתת מחלות בכל מה שרוצה. שחין, הקדוש ברוך הוא מראה שהוא שולט בגופו של האדם, לפגוע בכל נקודה שבו. פצעי שחין זה דבר קשה ביותר. ברד, מראה הקדוש ברוך הוא שהוא שולט במים ובאש. כי הברד היה יורד עם אש מתלקחת בפנים. הפך הטבע. אין אצל הקדוש ברוך הוא טבע. הוא קובע מהו הטבע. הרבה מראה הקדוש ברוך הוא ששולט בכל המעופפים. כל העופות. חושך, מראה הקדוש ברוך הוא ששולט במאורות. מכת בכורות. מראה הקדוש ברוך הוא שהוא יודע להבחין בין טיפה לטיפה מי בכור ומי לא, ולהכות אותם ברגע אחד את כולם. השגחה פרטית על כל אדם באדם, ואין נעלם ומכוסה מעינם. אחרי זה הוא מוציא את ישראל ממצרים נגד רצונו של פרעה, שהוא קם עם פיג'מה באמצע הלילה וצועק למשה, קום וצאו מתוך עמי. די, נמאס לו. כשאמרו לו החרטומים, אצבע אלוקימי, יש לך עוד 9 מכות. 9, 10 ביחד, חביבי. הוא לא שמע, אמר, מי זה אלוקים? אני לא מכיר אחד כזה. אתה לא מכיר? תכיר אותו, לאט לאט. והוא מגרש את ישראל, אבל ישראל אומרים לו, לא, אנחנו לא יוצאים בלילה כבורחים, לא, בבוקר, בבוקר, אחרי ארוחת בוקר, עם קפוצ'ינו, אחרי זה, מה בוער? יוצאים בבוקר לצבעותם, מסתדרים פתאום, שבטים, יוצאים ביד רמה, והולכים להם בדרכם. לאן הולכים? למדבר. ארץ צייה, נחס שרב מעקרב. איזה מין יציאה זו? מיליונים הולכים עם ילדים קטנים למדבר. אין שכחה, אין מקולת, אין קיוסק. לאן הולכים? כמה כסף תיקח? כמה אוכל תיקח? מה תעשה עם זה? אבל עם ישראל שומעים למנהיג שלהם, משה רבנו, ויוצאים אחריו. לצערנו הרב לא כולם יצאו. האמת לא כולם יצאו. 80% לא רצו לצאת ממצרים. ומתו במכת חושך עם המצרים. בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רק 20% יצאו. השאר לא רצו. אנחנו עוד מעט נצטרך לעמוד במבחן הזה גם כן. האם נסכים לצאת או לא נסכים לצאת? עוזבים את קנדה או לא? ובכן, יוצאים, מגיעים לים סוף. מגיעים לים סוף. ים מלפנים, פרעו מאחור, מה עושים? הקדוש ברוך הוא קורא עליהם את הים, נבקע הים ל-12 גזרים, וכל שבט הולך במסלול אחר. מימינם ומשמאלם חומת מים, והם עוברים. עוברים, כשהאחרון מישראל עולה, נכנסים המצרים, והים שוטף את כולם, מידה כנגד מידה, על הגזרה של כל הבן הילוד, היאורה, תשליחוהו, החזיר הקדוש ברוך הוא לפרעה ולכל חילו, על אותה גזרה, מידה כנגד מידה, כיוון שהקדוש ברוך הוא כך מנהיג את עולמו. יש לו מקם. מקם, ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. ואי אפשר להימלט. אחרי שיוצא עם ישראל למדבר, צריך לאכול. מוריד להם את המן. לחם אבירים אכל איש. כל יום יורד מן. ולא סתם. בנס. כל אחד יכול לקחת רק עומר לגולגולת. אחד שרבה ואחד שמעית לא עזר. זה הספיק בדיוק. אחד שלקח יותר ורצה לשני מחרד, ירום תולעים. מטליע. וכל יום היו צריכים להאמין שמחר ירד עוד פעם. גם במזונות שלנו היום אנחנו חושבים שאם יש לנו בבנק אפשרות או יש לנו כסף, אנחנו חושבים שזה מה שבאמת מחזיק. לא, יכול לבוא עיכול, יכולה לבוא גזרה אחרת. צריך לדעת שכל יום מזונותיו של האדם קצובים לו. אבל הם חיו בהרגשה ניסית, חושית, ראו הכל בעיניים. מים, מאיפה יש מים במדבר? בעירה של מרים. איך אפשר לחיות בשמש? ילדים קטנים. מקיף אותם בשבעה ענני כבוד מזוג אוויר של אז. יותר טוב מהאייר קונדישן כאן. ועוד ניסים מעלה להם את הסלב, ועוד ועוד ועוד. ואחר כך מעמד הר סיני. אז כשהוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך הפרטי שלך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואתה יודע מאיפה יצאת. 210 שנה עבדות קשה ביותר. נתנו לנשים עבודת גברים ולגברים עבודת נשים. עינוי. מי שלא גמר ללבון לבנים, היו משקעים את בניו להשלמת המכסה היומית. גזרות נוראות. 210 שנה. בשנה האחרונה נתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל לשחוק על מצרים. את אשר התעללתי וזה למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אין מניעה ממני לגאול אתכם ברגע אחד, כערף עין, כמו שהעין שלך נסגרת ונפתחת, כערף עין אני יכול לגאול את עם ישראל. רק שיהיו ראויים, רק שיסכימו לקבל עול מלכותי, זה הכל. עם כזה מקבל במעמד הנשגב הזה מיליונים בני אדם, גם מאומות העולם היו, גם ערב רב עלה איתם, מקבלים את ספר התורה הקדוש, שבו יש את הוראות היצרן. ושם הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, את המצוות, לטובתם בעולם הזה, ולהחיותם לעולם הבא. הוא אומר לנו בתורה שלא העיקר העולם הזה, זה עולם של מעבר, פרוסדור. העולם שאליו נגיע הוא העיקר. כמו שבהיריון האישה, העובר נמצא 9 חודשים בבטן והוא חי, אף על פי כן ספירת ימיו מתחילה מיום צאתו, וזה נקרא עיקר חייו, כך אנחנו מבינים, ואין מתייחסים ל9 חודשים. כך העולם הזה, זה רק ההכנה ליציאה לעולם האמיתי. בבטן האם הפשלנו את עצמנו מן השליה, יצאנו לכאן. בבוא היום נפשיל מעצמנו את הגופה, והנשמה תישאר לבדה, כי יום יצירתה על ידי הבורא עולם, ותצטרך לתת לפניו דין וחשבון, האם היא אכן עמדה בקיום הוראות היצרן או לא. ואז נצטרך למסור דין וחשבון. מה עשינו? האם הבנו את תכלית הבריאה? האם מצינו אותה? האם עשינו את מה שביקש מאיתנו הבורא? על זה ישאלו אותנו. אחד אחרי 70, אחד אחרי 120, אבל כולם יוצאים, אף אחד לא נשאר. ומהי התכלית של כל הבריאה? להטיב לאדם. אני אסגור לכם עכשיו את המעגל. הקדוש ברוך הוא טוב, שנאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מדרך הטוב להטיב, מישהו טוב מטיב. וכדי להטיב צריך שיהיו מקבלי הטבה. לכן ברא הקדוש ברוך הוא את כל הברואים, כדי שיקבלו את ההטבה. מי מרגיש טובה? מי שחסר אותה. אני צמא, נותנים לי לשתות, השלימו את חסרוני, זו טובה. אם אני רווי, ייתנו לי לשתות, לא אשתה, ולא עושים לי טובה. טובה זה רק מי שחסר. לכן נברנו בעלי חסרונות, כולנו בעלי חסרונות. ובהשלמתם אנחנו מרגישים את הטובה. עני שנותנים לו כסף, מרגיש השלמה טובה. עשיר, תיתן לו כמה פרוטות, הוא יצחק עליך. אתה מעליב אותו, זה לא טובה. זאת אומרת, נברנו בעלי חסרונות. אבל יש הבדל בין טובה לטובה. יש טובה שאתה מקבל אותה בחסד, ויש טובה שאתה מקבל אותה בזכות. מה זה חסד? אני בא לאדם ואומר לו, אני רעב, תן לי לאכול. הוא נותן לי לאכול. הוא עשה לי טובה. אני חסר אותה. אבל זאת לא טובה גמורה. מדוע? כיוון שאני מתבייש. אני מקבל את זה בחסד. אני נשארתי חייב. הייתי מעדיף שלא אבקש. אבל אין ברירה. יש לי עם זה בושה. יש טובה בזכות. אני בא מבקש לאכול ומשלם על זה כסף. קיבלתי את האוכל, זה טובה. אבל קניתי את זה בזכות. אני לא מתבייש כשאני אוכל. מה עדיף לאדם? טובה בחסד או בזכות? בזכות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שיהיה להם זכות. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בגלל שהקדוש ברוך הוא טוב גמור, וכשהוא רוצה לתת לברואים שלו את הטובה, הוא רוצה לתת להם את הטובה גם הכי טובה. בזכות ולא בחסד. לא להגיע לעולם האמת כאוכל חינם. לא לאכול לחם שיש עמו בושה. אלא לאכול בזכות המעשים שאתה עושה. לכן נתן לנו ספר הוראות, חוקים ומשפטים ומצוות, שבהם אם אנחנו עושים אותם כפי שהוא אמר, אנחנו קונים בזה זכויות, שבזכות זה לא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. ונאכל את שכרנו בעמלנו שעמלנו. אין טובה גמורה מזו. ואורך הטובה שיעד הקדוש ברוך הוא לברואיו, נצח. בזמן הבחינה, שנים ספורות. עומדים במבחן של שנים ספורות, ומקבלים חיי נצח בטובה בלתי פוסקת, ובלתי נמאסת. אתם תארים לכם איזה טובה זאת. ואם אדם לא הלך לפי הוראות יצרן, עוד טובה עשה הקדוש ברוך הוא, שנתן לו אפשרות לתקן את אשר עיוות. יש אפשרות בדרך הקלה ביותר, זה תשובה, לחזור בתשובה, להתחרט על מה שעשה, לקבל לעתיד שלא לעשות יותר עבירות, ולהתוודות. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך. ואם לא ניצל אדם את התשובה, יש עוד דרך. זה טובה גם כן, אבל לא כל כך אהובה. טוב, אבל אם אתה בוחר בה, מה נעשה? ייסורין. שולח הקדוש ברוך הוא לאדם ייסורין, לעורר אותו, לאותת לו. הנה, אתה רואה, אתה קיבלת פה מכה, שם הפסד ממון, פה בזיון, שם כך ופה כך. כל זה לעורר אותך שיש מי שמשגיח למעלה. אתה זוכר את מצרים עם 10 מכות? אתה לא רוצה להיות כמו פרעה, נכון? אז קח בחשבון. כל איתות בא לעורר אותך. התרחקת יותר מדי, שוב אל אביך. שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. אם גם זה לא עזר, ואחרי כל האיסורים שאדם סבל, התעקש לו להבין. אז הקדוש ברוך הוא עדיין הדרכים מצויות לפניו, ויכול האדם להגיע לעולם העליון, יצטרך להגיע לגיהנום, שם יצטרך להזדקק זיקוק אחר זיקוק, עד שיהיה נקי ויוכל לעלות לגן עדן, בשביל לקבל שכר על המצוות שעשה. בפעמים, לפי חשבון שמיים, אדם יצטרך להתגלגל שוב לעולם הזה, ותינתן לו אפשרות נוספת, אותה נשמה תיכנס בגוף חדש, והוא יתחיל מחדש. אם הוא ינצל את ההזדמנות הזאת, הנה מה טוב ומה נעים. אם לא, יש עוד אפשרות שלישית לבוא בתור אדם. ואם אחרי שלישית גם לא ניצל, עקשן, אז הוא יצטרך להתגלגל בדומם או בצומח או בחי עד זמן שנקצב לו, הוא יתייסר במצבו זה ויגיע על תיקונו בסוף. יש כאלה שיצטרכו לעבור תיקונים רבים כאלה. וכל זה מדרך הטוב. למה? כי המטרה לתקן את האדם שיגיע לתכלית הרצויה שבשבילה נברא, לקבל את הטובה לנצח נצחים. אבל על האדם שולטים כוחות. יש לו יצר הטוב ויצר הרע, וזוהי המלחמה בעצם של כולנו. האם להיכנע ליצר הטוב לטובתנו? זה נקרא להיכנע, כי יצר הרע אומר שאתה מפסיד כל הזמן. אם אתה לא נהנה כמו שיצר הרע רוצה, או לא אוכל כל מה שהוא רוצה, או לא נשמע שבת, טהרה, כשרות, כל הדברים האלה, אם אתה לא עושה, הוא אומר לך, אתה רק מפסיד. אתה מפסיד, תראה כולם, הנה, תראה, 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 אתה מוגבל. כדאי להיכנע ליצר הטוב, כיוון שבאמתחתו יש טוב. ואם נכנעים ליצר הרע, אז פשוט מאוד מדחי אל דחי עד תהום הנשייה. ולמה צריך לעבור מסלול של מכאובים בשביל הנאות של רגעים? הרי כל ההנאות בסוף מסתכמות ברגעים ספורים. אבל העונש גדול, אחד עבר באדום. כמה שניות הוא נהנה כשהוא נסע באדום? וכמה שעות אחר כך הוא צריך לעבוד בשביל לשלם את הרפורט? אז לעומת ההנאה, כמה שתקבל איסורים לא שווה. וזו דוגמה הכי פשוטה, הכי קלה. אוי ואבוי, אם בן אדם מזלזל בדברים אחרים, פעמים שהאדם מזלזל, אומרים לו, אל תאכל את המאכל הזה, והוא כן אוכל. למה? כי הוא תאב לו. ואחרי זה שלושה ימים הוא צריך, אתם יודעים מה לעשות. לקחת כדורים. פירושו של דבר, שבהנאות הקטנות, עלולים אנחנו להביא על עצמנו ייסורים שיעוררו אותנו. אפשר להתחמק מכל זה, ואפשר ללכת דרך הישר. והאמת שלא מפסידים כלום. רק מה? יש מסגרת. וצריך להתנהג במסגרת, כמו שפה. יש מסגרת של חוקים. כל מדינה יש לה מסגרת של חוקים. ואם אתה יודע שחוק זה לטובתך, ואפילו אם אתה לא יודע זה לטובתך, אם אתה יודע שיש עונש שמכביד לאחר מכן, כדאי למנע מעבירות. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא דומה, כי פה בחוק אם אתה מצליח לערים על החוק, הרווחת כאילו. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר לערים עליו. גם אי אפשר להחביא ממנו. אתה מצולם, מתועד, מוקלט, אתה עתיד להגיע למעלה ויראו לך הכל. ובפרהסיה, איזה בושות. מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו, מגידין לו לאדם בשעת הדין. אדם נמצא בחדרי חדרים, הוא מדבר בשקט, ושם פותחים לו את זה על פול ווליום. וכולם שומעים. אוי ואבוי, איזה בושה. כל דבר ודבר שאדם עושה, בסתר, סוף דבר הכל נשמע. ישמיעו לאדם הכל. לכן את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. עד פה זה מובן מה שאמרתי? עכשיו שאלות, בבקשה. כן, הנה היהודי שם עם הצהוב.
שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, יצר את האדם ונתן לו תורה. ואחר כך אמרת שהוא עזר ליהודים לצאת ממצרים. ונתן 12 שבטים דרכים, וכשהגיע הצבא של פרעה, כולם טבעו.
מה עם השואה?
רגע, ואתה אומר שהרחמן הוא אדם טוב.
הוא לא אדם בכלל.
אבל אדם
בחור טוב אתה מתכוון.
לא, לא, דבר שאפשר לראות, אבל אתה אומר שהוא מרחם על כל אחד ואחד.
נכון.
עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, איך זה יכול להיות שבמלחמת העולם השנייה, כאשר הגרמנים לקחו ילדים ולקחו צדיקים וחטפו להם את הפאות ורצחו אותם, האם הרחמן בעצמו לא מרחם על כל האנשים האלה, לא אמר, יש ביניהם צדיקים, לפני שהוא רצה לשרוף סדום ועמורה, הוא אמר, אין פה אף צדיק.
שאלה יפה.
ולכן אני באתי לשאול אותך את השאלה הזאת.
תודה.
עוד שאלה.
בטח שיש עוד, אבל רק רגע, אחד אחד.
לא, זו שאלה יותר מעניינת.
אפילו פרעה קיבל מכה, אחרי מכה ונתנו לו רווח של שבוע.
השאלה היא מאין בן אדם שהוא לא דתי, שהוא רוצה לחזור בתשובה, מאין לו לדעת באמת שהנשמה עולה למעלה? מאין ההוכחה הזאת? האם חזרה פעם איזה נשמה ואמרה אני חזרתי והיה ככה וככה וככה? עוד לא הוכח. אף נשמה לא חזרה.
מה השם שלך?
שמי אבי.
אבי או אברהם?
אברהם.
חזרת בתשובה. אברהם, שים לב.
אני אגיד לך את האמת, אני לא דתי, שומר מסורת.
רואים עליך.
בטוח שרואים.
אברהם, שים לב. אם אני עונה לך על שתי התשובות האלה, אתה מקבל עליך ערב עול מלכות שמיים?
אמא, תראה, לשכנע אותי זה קשה.
נכון, לכן אני מבקש תמורה.
אני מכבד אותך שאתה עורך פה במונטריאל ואתה נותן הרצאה מעניינת, ואני באתי לשמוע את ההרצאה שלך.
האם כבודו יקבל על עצמו עול מלכות שמיים? אתה רוצה ממני תשובות ישירות וגם אני מבקש תשובה ישירה.
לא רוצה תנאים.
דיירקטלי.
אני אגיד לך, אני בשלב זה רוצה לשמוע את התשובות.
אני בשלב זה מעוניין לשמוע את תשובתך. עושים דיל או לא?
בלי נדר.
בלי נדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם אברהם בשאלתו נהייתה בדברו. ובכן אברהם, בפרק כ"ח בספר דברים, פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, מתוארת השואה לפרטי פרטים עד דק. זאת אומרת, התורה אמרה לנו מראש שכך יהיו פני הדברים. למה? בוא אני אקריא לך קטע קטן, בגלל שאתה אמרת בלי נדר, אז אני אתאמץ יותר. בהתחלה יש ברכות ואחר כך הקללות. בברכות, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה וסיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר אלפיך ועשתרות צונך, ברוך תנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ייתן אדוני את אויביך קמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב השם איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך השם לו לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, ואותירך השם לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה שנשבע השם לאבותיך לתת לך. יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטל ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. כל הברכות האלה מובטחות אם תשמע בכל השם אלוקיך כמו שהוא התכוון. לטובתך אתן לך ברכה עד בלי די. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, מסורתי זה לא מספיק, את כל מצוותיו וחוקותיו שאנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור תנאך ומשארתך, ארור פרי בטנך ופרי אדמתך, שגר אלפיך ועשתרות צונך, ארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך. ישלח השם בך את המאירה, את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה, עד ישמדך ועד עבודך מהר מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. מספיק, אה? הקדוש ברוך הוא גם אומר מספיק למה שאנחנו עושים ואנחנו לא מפסיקים, זה הבעיה. הלאה אומר, ידבק השם בך את הדבר עד כלותו אותך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. היו שקראו לברלין ירושלים, עד אשר אתה בא שמה לרשתה. יקחה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד עובדיך. יתנך השם ניגף לפני אויביך, בדרך אחת תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו, והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. זוועה כמו שנראתה בזמן השואה לא נראתה אלפי שנים. והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד. אומות העולם ידעו מקיום השואה ולא התערבו. עד שנגמרה הגזרה היה ואין מחריד. אף אחד לא הלך לעשות את מה שצריך לעשות ועשו בסוף. יקחה השם בשחין מצרים ובתחורים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל לרפא. יקחה השם בשגעון ובעיוורון ובתמהון לבב. זאת אומרת, אדם יהיה משוקע ממראה עיניו אשר יראה. אדם לא מאמין, צלם אלוקים נאבד לגמרי. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה ולא תצליח את דרכך. והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע. אישה תארס ואיש אחר ישכבנה. בית תבנה ולא תשב בו, כרם תטע ולא תחללנו. שורך תבוא על עיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידיך. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יקחה השם בשחין רע על הברכיים ועל השוקיים אשר לא תוכל לרפא מכף רגליך ועד קודקודיך. והיית לשמע למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. וכך ממשיכה התורה ומעריכה, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך. היו אנשים שהתחבאו מאחרי אותם גרמנים, והיטלר ימח שמו וזכרו אמר להם, לא, אתם לפני 3-4 דורות הייתם יהודים. זאת אומרת, הכללות רדפו והשיגו כל אחד מי שנגזר עליו באותה גזרה. כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. יד ושם בכל העולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. תקשיב טוב, לא שכתוב שרק תעבור עבירות החמורות שבתורה, אלא במקום שאתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא שברא אותך לטובתך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל שנתן לך, אם לא עבדת אותו בשמחה וניצלת את הטובות שקיבלת לדברים אחרים שלא נצטווית עליהם, כתוב, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד השמידו אותך. יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידעה הנשר, סמלם של האס-אס, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. וכאן כתובים עוד דברים קשים יותר על אכילת בשר בנים ובנות מהרעב והמצור והמצוק שיציק האויב וכן הלאה. וכל זה כתוב בסוף, והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם ודבקו בך, גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזאת, יעלה מה שמעליך עד ישמדך, התוצאות של המלחמה. ונשארתם במתי מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך. והיה, כאשר סס השם עליכם להטיב אתכם, ולהרבות אתכם, כמו שאמר בברכות, כן יסיס השם עליכם, להאביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה שאתה בא שמה לרשתה, והפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן, ובגויים הם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך, ונתן השם לך שם לב רגז וחיליון עיניים ודאבון נפש, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה. בישיבך אשר מצרים באוניות מעפילים בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, התמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זה אנחנו רואים שכתוב מפורש כל הפרשה הזאת, בלי להיכנס לכל הפרטי פרטים. ועכשיו אני אראה לך דבר מדהים. בפרק למד א' בספר דברים כתוב שם דבר לא יאומן. כידוע לכם שיש היום גילוי מדהים של קודים בתורה שמגלים דברים שהוסתרו על ידי כותב התורה בדרך מאוד מתוחכמת שאינה מאפשרת הסבר שהתורה הזאת נכתבה על ידי בשר ודם, כי אדם לא יכול לצפין בצופן קבוע בתורה דברים שעתידים להיות ולהתרחש, רק אם הוא יודע אותם מראש והם מוכרחים לקרות. ומי יודע מראש 3,300 שנה קדימה מה יהיה בדיוק ואיך תיקרה המלחמה ומה יהיה הפרטים שבה, וכן על זה הדרך. בקוד של 49-50 דילוגי אותיות בתורה מופיע פה בספר דברים פרק למד א' פסוקים תזן יוזן י"ח, תבדקו את זה בבית. ויאמר השם אל משה הנך שוכב עם אבותיך, זה היה לפני 3,300 שנה, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, בעזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. בזמן השואה הגיעה ההתבוללות בגרמניה ל-60%. זאת אומרת שנגע האפיקורסות וההשכלה פסה בעם לשיעורים מדהימים שעוד מעט ולא יישאר כלום. לצערנו הרב היום מספר המתבוללים היהודים באמריקה גדול מזמן השואה, 75%, ובאירופה יותר. ואחרי השואה נספרנו כ-18 מיליון, היום אחרי 50 שנה אנחנו מונים 15 מיליון. איך זה יכול להיות? איפה הריבוי? ההתבוללות חותכת בעם היהודי בלי סוף. וחרפתי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. שאלו איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. תיקחו את ספר התורה מהפסוק תזן יוזן י"ח, אמרנו ויאמר השם אל משה, מהאות ה' של משה תספרו 49 אותיות, האות ה-50 שין, מהשין 49 אותיות, האות ה-50 וו, מהוו 49 אותיות, האות ה-50 א', מהא' 49 אותיות, האות ה-50 ה'. השואה נצפנה בתורה באותו הקשר לפני 3,300 שנה ונקראה בשמה שעוד לא היה ידוע אז. בפסוק אחרי זה, פסוק י"ט, כתוב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. זה עדות שהשירה הזאת התורה הקדושה נכתבה, והיא צופנת בתוכה את כל העתידות של העם היהודי. עכשיו לנו נראה שזה חוסר רחמנות. אם היו אותם יהודים שהיו בזמן השואה, המשכילים והאחרים, אני אדבר תכף על הצדיקים והקטנים, אם היו ממשיכים לחיות, מזדהים עם הגרמנים, הולכים במלבושיהם, מדברים את שפתם, חיים את חייהם, והיו נפטרים באריכות ימים, לאן היו הולכים? לגהני גהנום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה שהבטיח בתורה קיים בהם, אבל מה התוצאה? הם מתו כהרוגי מלכות שיש להם שכר כרבי עקיבא וחבריו. במקום לגרום מערכת של גלגולים נוספת בלי סוף ואיסורים נוראים בחיי נצח, לא לשנים ספורות, הקדוש ברוך הוא פשוט קרת את הנמק שהתפשט בעם ישראל. אדם שמתחיל אצלו נמק, אין ברירה, חייבים לכרות את העבר בשביל שלא ידביק את כל הגוף. אם לא היה קורט הקדוש ברוך הוא באותו מעמד את החלק שהחליט שהוא הבטוח שצריך להוריד, חס ושלום לא הייתה תקומה לשונאים של ישראל. ואתם יודעים, כשקורטים נמק פעמים צריך לקחת חלק מן החי על בטוח שיהיה. הצדיקים שהיו נתפסים גם בעוון, כי כתוב שעה שיש גזרה מן השמיים ומידת הדין מתוחה, כשניתנת רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, כי ישראל ערבים זה לזה. אם נוסעים בספינה אחת, לכל אחד יש תא, אם אחד יחליט בתאו לעשות חור, כולם יתבעו. ויש מצוות הוכח תוכיח את עמיתך, ואם לא, תישא עליו חטא. אדם שלא מוכיח את חברו ויש ביכולתו, ולא הוכיחו, תעלם ממנו, הוא נתפס בעוון שלו גם. ועוד הרבה חשבונות שלא אפרט כאן, אבל הכל נעשה בדין. וילדים קטנים, שהם לא ברי חיוב במצוות בכלל, על מה הם נדונו? אלה באו בגלגול כדי לתקן את עברם, כמו שהיום עובר נפטר במעי אמו, או שאם בצעת הפלה רחמנא ליצלן, או כאלה ילדים שבימינו סתם מתים מוות עריסה או מקרים אחרים, אסונות כאלה, הם לא סתם, אין סתם. אין מיטה בלי עוון. אין דבר כזה. הכל הולך עם חשבון מדוקדק, אבל לא תמיד על של עכשיו. כי ילד קטן עד גיל 13 לא חייב במצוות בכלל, אז על מה עונשין אותו? לא על עכשיו. על הגלגול הקודם שאמרנו שאם אדם לא חזר בתשובה והחליטו מן השמיים לתת לו אפשרות נוספת, פעמים שהוא בא רק לצורך התיקון הזה. ומביאים את אותו ילד להורים כאלה שגם על פי חשבונם הם ראויים לצער כזה. ואז נפרעים ממנו ומהם, אחרת זה לא יהיה צדק. לכן כתוב משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. לכן כתוב הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שואלים חכמים, איזה שבח אתה אומר אין עוול? גם שופט בשר ודם לא עושה עוול, יש לו ספר חוקים, רוצח זה 25 שנה, הוא אמר 25 שנה. זה עוול? ככה כתוב. זה עוול. למה? הוא שולח את הרוצח ל-25 שנה, אבל באותה עת הוא גוזר על אשתו להיות אלמנה 25 שנה, ובניו יתומים 25 שנה. הקדוש ברוך הוא לא כך, אין עוול. אם יש אדם רשע שצריך למות על פי מעשיו, הקדוש ברוך הוא לא יוציא את דינו עד שיסתכל בכל הסובבים אותו, הקרובים אליו והאוהבים אותו, עד שכולם יהיו ראויים לרמת הצער לכשיתברר להם שהוא מת. אם יהיה אחד שלא ראוי שיצטער במיטתו, ימתין הקדוש ברוך הוא עד שאותו אחד יתחייב גם הוא במעשיו, עד שיגיע להיות ראוי להצטער, ורק אז יחיל הקדוש ברוך הוא את עונשו על אותו רשע. לכן כתוב, משפחה שמת למת תדאג כל המשפחה, חבורה שמת למת תדאג כל החבורה, עיר שמת למת תדאג כל העיר. מדובר במי שמת שלא בשעתו. למה? שאם היו מבני חבורה או בני משפחה או בני העיר כאלה צדיקים שאינם ראויים להצטער, הקדוש ברוך הוא היה ממתין, כי הוא לא עושה עוול. משמע שאם הוא נפטר ואתה מצטער, הדין חל גם עליך. וחוץ מזה, ידידי אברהם, את כל מידת הרחמים שאתה היום מכיר, זה רק מתנה אלוקית שנתן לך. אתה ואני ואנחנו חושבים שאנחנו רחמנים. אם הבן שלנו יתלכלך, מיד ננקה אותו. אם הוא נחבל, נחוס עליו מאוד. אם נראה את בן חברנו מתלכלך, נקרא לי אמו, בואי, איך את מפקירה אותו? מה זה לא ילד? למה אתה לא מטפל בו? זה שלי? זה לא שלי. שהיא תדאג לו, שהוא יבכה. איפה הרחמים? אצלנו מידת הרחמים מסויגת. לקרובים אלינו אנחנו יותר מרחמים, לרחוקים פחות. שומעים שבמדינה מסוימת היה אסון, וואי וואי וואי, זהו, זה מה שאתה יודע לעשות, זהו. אנחנו קיבלנו מיליגרם רחמים ופונים לבעל הרחמים ואומרים לו, איה רחמך? חברת חשמל עשתה חשמל, תראו זה יופי, יש חשמל, אפשר לעשות מזוג, יש כוח, אנרגיות. אבל היא אומרת, עם כל הטובות שענקתי לך, דיר בלק מן החשמל, חשמל גם מחשמל. אל תכניס את האצבע על השקע. אמנם זה מדגדג, אבל מתים מזה. והיא זהירה ועשתה זץ, סימן שלה, והתראות. בא אחד, רוצה שידגדג אותו. והוא התפחם, נהיה פחם. חברת חשמל השמה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם בחוקותיי תלכו, כל הברכות, פלורסנטים, אור, חשמל, הכל. אבל דיר בלק, אם בחוקותיי לא תלכו, תתפחם. זה לשאלה הראשונה בקצרה, עם כל הכאב בנושא. השאלה השנייה, כמו תמיד, אני שוכח. אז לכן אברהם תחזור עליה. אבל נראה לי שגם אתה שכחת.
ושהוא רוצה להיות דתי ורוצה לחזור בתשובה, ואתה אומר לו, תשמע, יש נשמה.
הוכחה, נזכרתי. האם יש הוכחה שמישהו חזר מעולם האמת? ואם מישהו חזר, אתה חוזר לדרך אבותינו הקדושים.
לא אני, אלף מיליונים אולי.
מה אני ואתה נתחיל? ובכן אברהם, אני אזכה אותך ערב לראות גלגול נשמה שחזר לעולם. אדם שמת התפוצץ ונשרף, לא נשאר ממנו זכר. קברו אותו, כתבו עליו בעיתון, דיברו עליו בטלוויזיה בישראל, מת. מת סופית, קבור, תמון בחול. חוזר עוד פעם לעולם בגוף חדש ומזהה את כל עברו, ומגיל 3 אומר למשפחתו מי הוא ומה היה איתו, ומתלווים אליו לברר, ומתברר שהאיש הזה היה חי כבר קודם וחזר שוב. והוא מגלה את הבן שלו שהוא יותר גדול ממנו, והוא עומד לידו, והם עומדים ליד הקבר שלו שקברו אותו. בוא נראה את זה בעזרת השם יתברך עכשיו על המסך.
גלגול נשמות היא תיאוריה שקיימת בכל המסורות הרוחניות בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל בהינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, יותר נסתרת. זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצחות זה גם היה במאות הראשונות, למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ-70% מכל האנושות כיום שמאמינים בתיאוריה הזו.
פיגוע חבלני בבית הממשל הצבאי.
נוהד אבו רוקון, זיכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מאוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות באוספיה.
תמיד כשהילד קטן אנחנו זוכרים היה לספר משהו. זאת אומרת, למה קרה שם בדיוק ברגע האחרון?
אם אני וקף תחת על הכניסה, אני דלבה בתחת, הוא תולע טבח פני, משובק. צריך כמעי, משובק צריך כמעי. وصار صرت صرنا نحكي يعني ما حسينا ولا فاتت سيارة ما شفناش احنا السيارة فاتت سيارة فقعت وسمعنا صوت عالي انه فقع وفقع كل البنيان مرة واحد قام يوقع لحدي من الشباك لتحت اقول ما حسيت ولا كل الحجارة عليه وصار ينزلوا دم صرت اقول له ما تموتش سعيد ما تموتش فمنه مات بعدين انا بعرف يعني خلص من يديب אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד, ואני שירתי במשמר גבול, ונפטרתי בלבנון, בסור.
זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל 3, בן 3. היה מבטא שמות בצורה נכונה. ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז.
הם לא ידעו מי זה עז, הם חשבו שהעז זה השכן שלנו, שקוראים לו אבו לעז.
אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה, וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון, זכרונו לברכה, שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז.
כשהייתי בן 3, אמרתי להורים שלי שאני רוצה את עז, עז הבן שלי. באנו משפרעם לעוספיה, ואני והאימא שלי והדודה שלי, הלכנו ברגל בבית שלי שהיה.
במיוחד שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי את הבית של רונט.
הוא בא הביתה, נכנס לי כאן, כאילו שזה הבית שלו. הוא הכיר את המקום, למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים,
הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה, גם השכנים פה, אנשים, הוא רצה להראות.
יום אחד אני יושב פה, נכנסו אליי אדיב, שהילד קטן, יושב בגיל 3-3.5, אבא שלו ואמא שלו. הוא איך שהוא נכנס, אמר להם זה נזי. ישבנו פה כמה אנשים וזה, הוא זכר אותי ואמר זה נזי. נוהד, היינו, אנחנו באותו גיל כמעט, הוא קצת מבוגר ממני והוא בן דוד שלי. והיחסים בינינו היו אדוקים.
הטיולים אני נזכר בהם, כשהלכנו לטבריה וישנו על הדשא.
על הדשא, נכון.
שאל את רונית בפגישה הראשונה אם היא זוכרת אותו.
זאת רונית. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם.
אנשים חשבו שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה ילד קטן שאומר שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי, וזה הדברים האישיים שלי, זאת אשתי, זה הבן שלי, והוא החזיק בו ביד שלו ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו, זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר, הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו, לי אפילו, אמא אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי. ואני מכיר אותו טוב, הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לרמות אותו.
זה הבן שלי, עז.
אני מרגיש זה אבא, ואני מאמין בגלגול נשמות. וככה אלוהים אמר.
בשיחה עם אדיב אני מאוד התחשמתי מזה שמדובר בילד רגיל, ילד בן 12 שיש לו את התחביבים שלו, את הספורט, את הבית ספר, את החברים, החברות גם שמעתי, כך שמדובר בילד שמציאותי מאוד, שחי את ההווה שלו. השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר בפנטזיות או בדמיון שלו לגבי כל הסיפור הזה על הגלגול שלו, אלא שמדובר בזיכרונות אמיתיים.
אני צריך לזכור שהייתי גדול, עכשיו אני קטן, ויש לי בן. זה משהו
אברהם, אברהם. אתה רואה, זה אחד שחזר. ויש כאלה רבים, אם תפתח את האינטרנט, יש שם אתרים שלמים על מתים קליניים, על סיאנסים, על גלגולי נשמות, על היפנוזה ועוד, שמוכיחים את העניין של שארות הנפש וחיים מעבר לעולמנו זה, על ידי בדיקות של מדענים מפורסמים בעולם. לדוגמה, מדענית אליזבת קובלר רוז, או פרופסור יאן סטיבנסון, או דוקטור מודי, אתרים מפורסמים באינטרנט. אתה מבין, אברהם? רבי אברהם. אתה רוצה עכשיו לקיים את החלק שלך?
השם.
בעזרת השם. אני יכול להזמין אותך לשים ציצית במעמד זה?
כן.
בכבוד. מיקרופון.
חג, חג. חג שתיים.
ברכת שהחיינו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. השם יברך אותך שתצליח לעלות מעלה מעלה. בכבוד.
Yeah, 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 yeah.
כבוד של יהודי. אשרה ואשרה חלקו. כן, מי יש לו עוד שאלה? בבקשה.
שמעתי חצי סיפור שלפני שבועיים בארץ היה משהו גם גלגול, שהבעל חזר בתוך גוף של אשתו. עם רב בסלי ו...
בנושא הזה אני לא רוצה להתייחס.
זה אמיתי? מה ששומע?
לא מתייחס.
עוד שאלה. אני מאמינה בגלגולים ומה שראינו זה משהו שצריכים להאמין, אבל זה לא מסביר לנו שמישהו היה למעלה וחזר וראה ש... והיה לו דין והיה בית דין והוא צריך לחזור ולתקן את מה שהוא עשה ברמה שלו.
ובכן, את צריכה לדעת לגבי מתים קליניים, שמתים וחוזרים לחיים, כולם מספרים שעברו במנהרה, ראו אור עצום וכו'. יש כאלה שמספרים שהם הגיעו למקום אחר. יש לי קלטת וידאו מספר 2 שאני מקריא מעיתון מעריב, שמובא מחקר שכ-300 איש עברו תהליך מסוים שהם מתארים אותו בדיוק כמו הגיהנום שמתואר במקורות שלנו. זאת אומרת, יש נתונים על הדברים האלה. בסיאנסים שמעלים נשמות ושואלים אותם מה עובר עליהם בעולם העליון, שוב פעם התיאורים חוזרים כמו המקורות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה אנשים שהם חילונים דווקא ולא יודעים מה שכתוב בזוהר הקדוש. רק מי שיודע, יודע שזה אימות למה שידוע אצלנו. יש על זה קלטות שלמות שמדברות בזה בנושא חיים לאחר המוות. 3 שעות יש קלטת המת החי, שם תוכלי לקחת הרבה חומר שהוא עובדתי, ולקחת משם כדי להסביע את שאלתך. אבל דעי לך, שמעבר לתורה הקדושה שאומר את הדברים, היום המדע שבודק את הדברים, יש לו בדיוק אותם ידיעות כמו אצלנו, לגבי הישארות הנפש. כן, בבקשה.
בן אדם לוקח פרה, שוחט אותו כשר, מוכר את החלקים הכל, אחד עושה ברכה ואחד לא עושה. שתי מוכרים. מה קורה עם הנשמה? עולה, יורד, נשאר?
הנשמה של מי?
של הפרה.
לפרה אין נשמה.
לא אין נשמה, אז למה צריך לברך על הכל? מה זה יעזור?
לפרה יש נפש.
נפש, נו.
נפש זה לא נשמה. נשמה זה...
מה קורה עם הנפש שלו?
נשמה... אתה מתערבב כנראה עם נושא גלגול נשמות. בטח שמעת פעם את המושג שאם מברכים על דבר והיה בו גלגול נשמה, אם מברכים אז הנשמה מתקנת, ואם לא מברכים אז הנשמה לא מתקנת. זה לא מדובר על הפרה עצמה, זה מדובר על נשמה של מגולגל שנכנסה בתוך פרה והיא יכולה להשתחרר ולהגיע על תיקונה בעזרת הברכה. זה המדובר. אבל הפרה עצמה אין נשמה, יש לה נפש בהמית שברגע שהיא נשחטת אין כלום, לא נשאר ממנה שום דבר. היא לא נבראה כבריאה שצריכה לחיות חיי נצח, היא רק באה למטרת האדם. כל הבריאה נבראה לצורך האדם, ורק נשמת האדם היא נשמה נצחית. כל השאר אין בהם נשמה נצחית. Do you understand? וללה. Thank you.
הייתי רוצה הסבר על המשפט רשע וטוב לו וצדיק צדיק ורע לו ורשע וטוב לו.
הבנתי. הוא רוצה הסבר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. בקצר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז רובו זכויות, מיעוטו עוונות, חטאים יותר נכון. אין רשע גמור שאין לו אפילו מצווה. אז רובו עבירות, מיעוטו זכויות. הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול, למדנו. והוא לא מבטר, רק הם עושים תשובה. אז לכל אחד הוא צריך לתת כפי משהו. תשאל את הרשע, אתה רוצה שכר? אגיד לך כן. איפה אתה רוצה שכר? אומר פה, אכול ושתו כי מחר נמות. הרשע הרי לא מאמין בעולם הבא, אם היה מאמין היה מכין מצוות לשם. הוא לא מאמין, הוא רוצה לחיות חיי רגע, חיי שעה. איפה תהיה ההנאה שלו בעולם זה? הקדוש ברוך הוא משלם לו את כל שכרו בעולם זה, לכן אתה יכול לראות אותו מסתובב עם יגואר, ויש לו מסעדות והכל, אבל כל החבילה מחכה לו לכשייצא. הצדיק, כל עמלו זה לעולם הבא. אבל יש לו קצת עבירות שהוא צריך להתנקות מהן. תשאל אותו, איפה אתה רוצה עונש? בעולם הבא או בעולם הזה? בעולם הזה עדיף לגמור פה ומהר, מאשר להתייסר לאורך זמן. לכן הוא מקבל עונשו כאן, וכל שכרו ממתין לו לכשייצא. לכן כתוב, הוא משלם לשונאיו. אל פניו להאבידו, מי שהם לא עושים את מצוות השם. הקדוש ברוך הוא משלם להם את שכרם. אבל אל פניו, עכשיו, לפניו בעולם הזה, להאבידו מחיה העולם הבא. ואילו הצדיקים, שומר חסד לאלפים, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. ושם שומר להם את שכרם. בפסוק אחד שניים אומר דוד המלך את הכל. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. איך זה בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, הוא עונה, לשמדם עדי עד. כיוון שמצליחים פה, נשמדים עדי עד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד ופורע מכל אחד. רק לצדיקים בעולם הזה האיסורים והשכר שם, כמו שאתה אומר בתפילה ודע, מתן שכרם של הצדיקים לעתיד לבוא. והרשעים שרוצים את שכרם בעולם הזה, נותן להם כאן. אבל זה לא נכון לומר שכל צדיק רע לו, וזה גם לא נכון שכל רשע טוב לו. אנחנו מכירים רשעים הרבה בבתי סוהר וסובלים מסורים, ואנחנו מכירים צדיקים רבים שחיים בשפע ובנחת בלי שום בעיה. רק השאלה זה על המיעוט מכל צד, וגם על זה יש את התשובה שנתתי לך. בסדר? אקסלון. כן.
אחרי יציאת מצרים, אתה אמרת ש80% נשארו במצרים, למרות כל המכות שאלוהים נתן, וזה לא, בכלל לא הזיז להם, כי 80% נשארו.
נכון.
ה20% שיצאו, היה להם air condition, היה להם לחם והיה להם בשר. והם גם עשו את עגל הזהב, וגם בגדו, וגם לא הלכו בדרך התורה. אז אני לא מבין, 80%, אם אני הולך לבחינה במתמטיקה, לדוגמה, ואני לא, אני לא מצליח 80%, אני הפסדתי. אני לא, לא מקובל. עכשיו, נוסף לזה יש לך גם את ה20% שלא מקבלים את זה, כי בהר סיני, מה שקרה, הם עשו את העגל. וזה 20%. אז על אחת וכמה שהיום יש אוכלוסייה כל כך גדולה של יהודים שהתרחקו. אז הם שראו והיו שם, לא קיבלו את זה. אז מה אנחנו?
שאלה יפה מאוד. אבל היא לא תעזור לך להתחמק. אני אענה לך עיוני. אתה רואה אחד מקבל מכה, וזהירו אותו. אתה תמע עליו, מה, הוא לא מבין עניין? אמרו לו, שיתנו לו מכה, ואף על פי כן לא נזהר. אתה רואה אחד שנזהר באותו מעמד, ואחרי כמה זמן מזהירים אותו גם. והוא מתפתה כמו הראשון, ומקבל עוד מכה. ואתה תמע עוד יותר, ואומר, מה קרה לו? מה, הוא קוקו זה? הוא לא ראה את ה80%. ואתה היום, אחרי 3,300 שנה, שמעת על עוד הרבה מכות, כולל השאלה של אברהם, המכה האחרונה של השואה הנוראה. ואתה אומר, מה, עוד לא הבינו? ואתה עומד אחרי 3,300 שנה ואומר, אז איך אני שראיתי כל כך הרבה מכות שקיבלו לא יהיה כמוהם? אתה צריך להגיד בדיוק הפוך. אם הם קיבלו כל כך הרבה מכות ולא הבינו, לפחות אני אבין. הבנת? לא בדיוק, אני אחזור, אתן לך עוד מכה. אדם שרואה שאחרים מתייסרים מדבר מה, ודאי שצריך להתרחק. זאת השאלה שלך הכואבת, אני מסכים איתם. כבר 20% היו צריכים להבין מה 80%. מה צריך עוד? אחד הכניס את האצבע לחשמל מת, השלישי גם הכניס, והחמישי והשביעי. עומד התשיעי ואומר, מדהים, איך אנשים לא קולטים? והוא גם מכניס את האצבע מדהים. עכשיו הבנת יותר טוב, עוד דוגמה.
ההתגלות של אלוהים, הרי הוא התגלה.
כן.
נכון, ראו את זה.
נכון.
למה פה אנחנו לא רואים את זה?
אני אגיד לך...
למה לפני 3,000 שנה?
אני אגיד...
אם אני אעביר לך פה סיסמה, אני אומר לבחור פה לידי משפט, עד שזה יגיע אליך, זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. זה נכון. מה שקרה בתקופה של 5,000 שנה.
בוא, תעמוד רגע. אני רוצה לראות לך משהו. קודם כל לא היה טלפון שבור אצלנו ואני אוכיח לך. אבל לפני כן אתה אומר למה הוא לא עושה ניסים. אתה בעצמך אומר שהניסים של מעמד הר סיני לא עזרו להם. אז גם לך מן הסתם לא יעזרו. רגע. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מבינים בניסים, לכן הוא לא מבזבז אותם עלינו. אני אתן לך דוגמה. הנה, תסתכל את היד שלי, אתה רואה? אני שם מניח אותה על השולחן. ואני שואל שאלה. האם כרגע מה שהאצבע שלי זזה, זה נס או טבע?
זה הטבע.
טבע. אם אני אומר לקוס, קפצי, בי תקפוץ, זה נס או טבע?
נס.
נס. אתה רואה שאתה לא מבין בניסים? אני אסביר לך למה. תראה.
אם אתה אומר לה שהיא תקפוץ והיא קופצת,
כן?
זה נס.
נכון. עכשיו בוא תראה, וזאת אני לא אומר לה כלום והיא קופצת, זה עוד יותר נס. לכן צריך להבין.
זה חלק מהמוח שמעביר לך פקודה.
ככה אתה מבין. אבל אתה צריך להבין.
אבל אם
איך מוח מעביר פקודה? מי מעביר למוח את הפקודה לעביר לאצבע?
זה כבר נושא ביולוגי.
זה חוץ לביולוגיה. הביולוגיה זה מהמוח לאצבע. אבל מי שולט עליה? זה הנס. לכן אדם לא מכיר את בוראו. הקדוש ברוך הוא אומר, מבשרי אחזה אלוה. אני מסתכל לך, אני בנוי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. תא אחד שלנו, תא אחד שנמצא בנו, מורכב ממיליונים מיליונים תאונים קטנים, שבכל תא כזה קטן, יש שם נחיל שמשני צידיו גופיפים זעירים תואמים, והם הנקראים כרומוזומים, שמעבירים את התורשה מאב לבנו וכו'. איזה מכשירים זעירים היה צריך להשתמש היוצר בשביל לברות טעון כזה? או להבין את ה-DNA שאוסף בתוכו זיכרון של ספריות של עשרות אלפי ספרים בתוך טעון קטן קטן. פלאי פלאות. בא האדם ואומר, ביולוגיה. כן, רק מי עשה את המילה הזאת שמקפלת בתוכה את כל הפלאים? זה הבעיה שלנו. אנחנו לא יודעים להתפעל מהקרוב אלינו. זאת הבעיה. היה אצלי יהודי שבא עם בנו. הבן מאוד בוכה. אתה יכול לשבת אם אתה רוצה. מאוד בוכה. למה? הוא הולך לניתוח בגרמניה. שאלתי על מה? אז הוא שולף לי את היד של הבן, בן 17, ומראה לי שהוא נברא בלי שלוש אצבעות אלה, רק הצדדיות בשתי הידיים קיימות, הוא נברא בלי שלוש ובלי שלוש. הוא הגיע לגיל שכבר לא נעים, מושיטים לו יד, והוא מוציא שתי אצבעות. אז הם הולכים לניתוח והילד פוחד והם ביקשו ברכה. שאלתי אותו, כמה עולה הניתוח? אמר לי, $500,000. וזה לא יהיה אותם אצבעות. יש אנשים אומרים, תאמין לי, אין לי גרוש, תפרן, כבר שבועיים לא נכנס כלום. מה תפרן? $500,000 יש לך ביד ואתה לא יודע להעריך. אנחנו יודעים להעריך בכלל מה יש לנו פה. אנחנו לא יודעים להעריך, לא יודעים להגיד תודה, לא יודעים לברך שהכל נהיה בדברו. זאת הבעיה. אדם שחי בזכות הקדוש ברוך הוא כל רגע ובכוחות שהוא נתן לו משתמש נגדו. אתם תארים לכם כזה דבר, איזה חוצפה. אדם גמד 1.70 מטר. מהבניינים אצלכם פה לא רואים אותו בכלל. מהירח לא רואים את הכדור בכלל. והקדוש ברוך הוא, שמי השמיים לא יחלקלוך, ועומד לו זעתות כזה, ואומר, לא בא לי. אני לא בקטע הזה. אתה לא בקטע הזה? יקחו אותך לקטע אחר, אין בעיה. כן, שאלה שם, תנו לו מיקרופון.
יש לי שאלה קטנה, האם להיות יהודי, חלק מזה זה גם לשנוא את הגויים?
חלילה וחס.
השאלה היא, למה למשל עלינו לשבח כתוב?
חול בני בשר.
שהם משתחווים לאב ולאב לא יושיע.
למה אנחנו אומרים שהם משתחווים לאב ולבריק?
הרי זה הבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא יוצא את האדם מצלמו.
נכון, בצלם אלוקים עשה הקדוש ברוך הוא את כל ברואיו, אבל זה עדיין לא אומר שהם עושים את מה שנכון. לדוגמה, מה שכתוב שהם משתחווים לאב ולבריק, ואנחנו להבדיל משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הבל זה מסמל את המוסלמים. הבל יש להם 5 תפילות ביום, ה', 2 חגים זה ב', ולמד 30 יום רמדאן. זה הבל. וריק, וריק זה גימטריה ישו, הנצרות. הם משתחווים להבל וריק, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם הם היו מקבלים את התורה כמונו כשהציעו להם, אז גם הם היו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. הם לא לקחו, מה נעשה? הבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הבנת? אבל מפה לשנאת הגויים המרחק גדול, ואין לשנוא שום אדם בעולם, למעט הרשעים שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמר דוד המלך, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתיים לאויבים היו לי. כן. Just a minute. לא מתאים תימני עם אנגלית, אה?
כשנתת דוגמאות בהתחלה,
אתה תימני מיוחד אתה, עם כובע. כן.
כשהסברת בהתחלה על ההבדל בין המקביל והמוגבל, ואמרת שכל דבר מוגבל, הגעת עד לכדור הארץ והגלקסיז, מה עם היקום, היוניברס, איפה שהכל נמצא? האם זה מוגבל או מקביל? אם זה מוגבל, מה יש מעבר לזה? אם זה בלתי מוגבל, מה ההבדל בין זה ובין אלוהים? זו שאלה ראשונה.
תשובה, רגע, קודם כל תשובה ראשונה.
תודה.
ברור שהיקום מוגבל, כי היקום קם על ידי הבורא שבראו, והוא נוצר יש מאין, ויש לו סוף וקצה. היקום נמצא בקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמו, כי ביה השם צור עולמים, העולמים נמצאים בתוך מהותו של השם יתברך. זה שהגלקסיות והיקום מוגבלים זה ברור, משום שאם יש דוגמה, כן, אני אומר לך בתחום שאתה יכול לראות ולהרגיש, אם לדוגמה עכשיו החלל של החדר הזה, כן, המנורה הזאת תופסת מקום, פשוט היא מגבילה את החלל במקום הזה. כל גוף או עצם שנמצא בחללו של עולם מגבילו. הבורא יתברך אין לו הגבלה, משום שאם הייתה לו הגבלה הוא היה מוגבל על ידי אחר שהגבילו. זה כבר הסברנו בקטע הקודם. לכן הוא שונה מעולמו שברא.
אם שולחים חללית, היא תגיע לגבולות של היקום?
כן.
יפה. מה יש מעבר לגבולות האלה?
שום דבר.
מה זה שום דבר?
שום דבר הזה זה סוג דבר שאין אנחנו מכירים בו. אבל אם אנחנו קוראים לחללו של עולם מהות, אז המהות הזאת נפסקת שם. זאת אומרת, כמו שתגיד, יש פה חמצן, וככל שעולים למעלה מתמעט החמצן, אז מעבר לזה יש מציאות שאיננה מציאות שאנחנו מכירים. Okay. תופסת מקום, יש לה נפח, אין לה... זה מעבר לגבולות שלנו. אבל לעולם שאנחנו מכירים יש גבול.
שאלה שנייה, תודה. שאלה שנייה, האם הבריאה נעשתה לפני 5,000 שנה?
כן, ואיך זה מסתדר עם המדע?
לא, אני יכול להבין, אבל האם זה, זו הדעה כן. של היהודי,
היהדות? כן.
אוקיי. שאלה, תודה. בפרקים שאתה ציטטת על השכר והעונש, בשכר לא מוזכר, עד כמה שראיתי, גן עדן, או חיים שאחרי המוות. כל השכר הוא בצורה מאוד פיזית. גשמים בזמן, יבול בזמן, אוכל טוב, מסיבות.
נכון.
אבל שום דבר מעבר. האם כל השכר הזה נמצא רק בספרים ש... או בתורה שבעל פה? ואם אי אפשר למצוא לפחות רמזים בתורה הכתובה. ואם אני יכול גם להגיד את השאלה האחרונה ואחר כך לשבת ולשמוע כי זה מאוד מעניין.
אתה תכוון לשבת גם אני רואה.
בכיף. השאלה האחרונה זה מה הדעה שלך לגבי המשיח?
בסדר.
תודה.
ובכן לגבי השאלה שלך השלישית, שבה אתה שואל למה הבטחות התורה הם בדברים גשמיים ולא רואים פסוקים שמדברים מגן עדן ממש, בזה דן הרמב״ם, והוא מביא את זה שהבטחות התורה, כמו שקראנו פה חלק מהם, מובאות שייתן גשמים בעיתם, בארץ תיתן את יבולה וכל הדברים האלה. למה אומר הקדוש ברוך הוא כך? שאם אתה רואה בחוש דברים שהטבע מתנהג על פי מעשיך, אין לך דבר יותר ברור כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לך אריכות ימים וחיי נצח. זאת אומרת, אם אני יכול לנסות לראות שהקדוש ברוך הוא מקיים הבטחותיו בדברים שלכאורה לא צריכים להיות מושפעים ממעשיי, ממילא אני אבין שהדברים האחרים ודאי שהוא יקיים אותם. לעומת זאת דתות אחרות הן באות ומסבירות יש גן עדן ויש גיהנום נקודה, אבל להוכיח למאמינים שלהם פה בחיי העולם הזה שעל פעולה כזאת מקבלים כך ועל כזאת מקבלים כך ורואים את זה בחוש, אינם יכולים להבטיח. זה ההבדל, ולכן הקדוש ברוך הוא קרב אלינו את ההבטחות שהתורה יעדה לעם ישראל, ואנחנו חוזרים על זה בשמע ישראל כל הזמן. כל שמע ישראל שאנחנו אומרים זה הבטחות שאם אנחנו נעשה את מצוות השם, נקבל שכר בעולם הזה שאנחנו רואים אותו בחוש, וכן הלאה. עכשיו, גן עדן כן מוזכר, אבל מוזכר גן עדן התחתון. יש גן עדן תחתון שזה בעולמנו זה, שלא ניכר ונראה לעין בשר ודם, רק שהוא נפשט מהחומר. הוא מביא על זה ברב פעלים תשובה בן איש חי, היכן הוא מצוי, מה גודלו וכו', ומביא מקורות לזה. זה גן עדן התחתון. יש גן עדן העליון, שזו דרגה יותר גבוהה לצדיקים שלמים יותר, שהם זוכים להגיע לשם, וגם צדיקים שהם פחות בראש חודש ושבת זוכים לעלות לגן עדן עליון. זה לשאלה הזאת. ולשאלה האחרונה, מה אני אומר על משיח? אני אומר שאני מחכה לו בדיוק כמוך. כן, בבקשה.
אם הבנו שהייעוד של היהדות, או בכלל של הבורא, זה בתכלית הסופית גן עדן, וכן העולמות העליונים, אז איך נכנס לתפקיד הייעוד הכללי והסופי הגוי, מי שאינו יהודי?
מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הרי זה בן העולם הבא. גם אנחנו היינו חייבים בשבע מצוות בני נוח, רק אנחנו קיבלנו על עצמנו את התורה הקדושה עם תרי"ג מצוותיה. השכר שלנו הרבה יותר גדול וגבוה משל הגוי, אבל גוי ששומר שבע מצוות בני נוח יש לו גן עדן בדרגה פחותה, ואלה ששומרים זאת נקראים חסידי אומות העולם, כמו שאומר הרמב״ם. זאת אומרת, גם לו יש ייעוד באותה תכלית, רק בדרגה נמוכה יותר, כפי השתדלותו ומעשיו.
זאת אומרת שגוי שלא מקיים שבע מצוות בני נוח,
אין לו חלק לעולם הבא.
עובר גלגולים?
יש מצב של גלגולים גם אצל אומות העולם. אין לי בזה הסבר למה, אבל יש. אם זה בשביל ללמדנו, שאנחנו נראה כמו הסיפור הזה או דברים נוספים אחרים, אין לי ידיעה בזה.
תודה.
כן, בבקשה.
כל אדם שנמצא בגולה, הוא הגיע מסיבה כלשהי. השאלה שלי, זה עונש? זה חלק מגלגול הנשמה לחיות בגולה?
שאלה מאוד מורכבת. בדי שכל מי שהגיע לאן שהגיע זה בגלל שאפשרו לו להגיע ולא מנעו ממנו את ההגעה. אדם לא יכול לזוז כהוא זה בלי שניתנת רשות מן הבורא להגיע, אבל זה לא אומר שאם הוא הגיע זה מה שרצו ממנו, כי הבחירה ניתנת גם לאדם לבצע עבירה ואין הקדוש ברוך הוא מסכים איתה. זאת אומרת, אם אדם הגיע לאמריקה הוא לא יכול להגיד, שמע, זה הגורל שלי, עובדה שאני פה. לא. אתה רצית לבוא לפה. יש אדם שנאנס לצאת לחוץ לארץ, לדוגמה. אדם שחלילה הוא חולה במחלה קשה של אסמה, ואז אומרים לו, תשמע, האוויר היחידי שעוד יכול להאריך את ימיך זה במקסיקו, ואז הוא נוסע למקסיקו. למה? כי שם האוויר מתאים לחולה אסמה. זה אונס. וזה נגזר עליו. המחלה באה בשביל שהוא יגיע לשם. ואני מכיר יהודי, תלמיד חכם, שהוא הגיע לשם בגלל מקרה כזה, והיום הקים קהילה גדולה מאוד לבעלי תשובה. אז ההשגחה גלגלה שמהעונש שהוא היה צריך לקבל ממחלת האסמה, הגיע לו תיקון כזה גדול ועם שכר כזה עצום, שמי שיודע לנצל אותו מרוויח. יש אדם שלא. אמר, בארץ לא מתאים לי, רוצה להרוויח יותר כסף, או שאמר שיש משפחה, מצא תירוצים וטס. ואחר כך הוא אומר, גזירה. כן, רק מי גזר את הגזירה? אתה החלטת לעלות למטוס. זאת אומרת, ודאי שמקומו של כל יהודי זה בארץ הקודש. ודאי. אבל גם בזה יש חשבונות. מתי לעלות, איך לעלות, באיזה מצב, האם יוכל להתמודד או לא. לא פיננסית רק. כי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס בכל העולם כולו. ואין הבדל לקדוש ברוך הוא לפרנס בישראל או בקנדה. אין לו בעיה. יש עשירים בקנדה ויש עניים בקנדה. יש עשירים בישראל ויש עניים בישראל. וזה לא נקבע בגלל הביזנס. לא המעשים היומיים קובעים מזכורתו של אדם. זונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד אחרית שנה לפי הזכויות והעוונות שלו. לכן זה לא משנה איפה הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל. גם נמלים, גם מקקים, גם פינים, גם ג'ירפות, גם דגים, גם עופות באוויר. לכולם הוא נותן מזון בעיתו. אז גם לכל אדם הוא ייתן את המנה שהוא צריך בשביל לחיות. אם הוא גזר עליו בחיים שיחיה, הוא ייתן לו מזון. אם הוא לא גזר עליו חיים, גם אם הפריש דר מלא, הוא ייקח אותו. זאת אומרת, לא האוכל מחיה את האדם. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. עכשיו, אם לעלות לארץ ישראל, ודאי זו השאיפה והרצון האלוקי שכולנו נהיה שם. ברור גם שמי שלא יזכה לעלות מעצמו, יגיע הזמן שיזכו כל ישראל שהקדוש ברוך הוא יקבץ את כל הגלויות. אבל אני אומר לכם מראש, יהיה תור כזה גדול, והמטוסים מועטים, ויצטרכו לחכות שנים הרבה בתור. וכשיהיה כבר משיח בישראל, אז חבר'ה פה רק ישמעו עליו. יש כאלה שיחיו כבר בצלו. לכן תעשו את החשבון כל אחד. אבל צריך לדעת, מי שמאמין ובוטח בשם, יוצא לדרך, כתוב, ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה קשה. לעלות ארץ ישראל זה קשה, ולא בגלל, בגלל שהסגולה של ארץ ישראל שהיא נקנית בייסורים. אין דבר כזה לבוא לישראל בלי ייסורים. גם תורה נקנית בייסורים, וגם עולם הבא נקרא בייסורים. יש דברים שזהו, זה הסגולה שלהם, ככה זה עובד. ועדיף, מוקדם יותר, ממאוחר יותר, כי זה יותר קשה, מתרגלים במקום, ההרגל עוד יותר, הנוחיות כבר, את משקיעה פה, קשה לעזוב, אחר כך מניעות, ואחר כך זה, וחבל שחס ושלום, אחר כך רק הארון יגיע. כדאי להגיע עם ארונות, עם כיסאות, עם שולחנות, ולא בארון אחד.
השאלה אבל אם הבעל לא רוצה, מה עושים?
מה עושים אם הבעל לא רוצה?
לא מתגרשים.
לא, אני לא אמרתי להתגרש. תראי, זו שאלה ספציפית, צריך להכיר את הבעל. וצריך להשפיע עליו דרכי נועם. ותדעי לך, אפשר לקנות בעל. צריך רק להיות אישה חכמה. חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנה. אישה חכמה יודעת להשפיע על בעלה. כשאת צריכה לפעמים לקנות משהו, קצת ניגונים, והוא נותן.
ואם הוא קמצן?
אם הוא קמצן. אם הוא קמצן זה קצת בעיה. אבל תגידי לו שיש הזדמנות עכשיו לקמצנים של הבחירות ב-180 דולר יש כרטיס טיסה.
אני רוצה רק... אני מכירה אותך לא מהיום. זה לא הפעם הראשונה. אני שומעת אותך בקלטות יום ולילה. אולי לכל אלה שנמצאים פה זו הפעם הראשונה.
לא, לא, לא.
לראות אותך, ראו אותך רק היום.
רגע. מי שומע קלטות שירים את היד. כן, תמשיכי. חשבת שאת לבד, אה?
מה קורה אם והיה יש מטרת נישואים והבעל גר פה, מעולם הוא לא גר בארץ והיא חייבת לבוא לפה, בתנאי אחד שמותנה לה, לגור בגולה. אני לא מעוניין להתחתן ולעלות. מה קורה?
ככה את הסכמת איתו מההתחלה?
אתה אומר שאסור להישאר לבד וכדאי להתחתן כשמוצאים דבר טוב.
נכון.
את צריך ללכת בעקבות הבעל.
בטח, עד שמוצאים קמצן, זה לא פשוט.
אם זה היה תלוי בי, מעולם לא הייתי מגיעה לפה. אבל זה הנסיבות הביאו אותי לפה.
כל זמן שאת כרגע נשואה לבעלך והוא לא רוצה לעלות בכלל, את כרוכה איתו ואת נקראת אנוסה.
ואז אני מוציאה אותו גם מידי חובה בתפילות?
מה, גם זה את צריכה לעשות לו? איפה הוא?
הלוואי והוא היה מבין עברית.
גם זה הוא לא מבין. אני רואה שהוא קמצן בכל.
הוא חלק מהסיפור שפה האדם הזכיר, אנחנו צוחקים ו...
אני יכול לדבר איתו?
שריד השואה.
אני יכול לדבר איתו?
לדבר איתו?
כן.
ברצון.
טוב, אני עוד מחר פה, תדברי עם החבר'ה שלי, נראה עם האנגלית העלגת שלי, מה נעשה איתו?
לא, כי הוא שריד של שואה.
בסדר, כולנו שרידים.
אבל אתה מדבר על זה קמצנות מבחינת דת, מבחינת הכל. הוא סך הכל גדל עם
אימא. הבנתי, אצלו אני מבין, זה בעיה אמיתית. כן, מי שגדל שם, מעבר את זה, זה לא קמצנות, זה הערכה לחיים ולמעט שבמעט להסתפק ולשמור מהטראומות שעבר. זה ידוע. אבל בכל אופן, בסדר, אני מוכן לדבר איתו. גם כאלה בעזרת השם אפשר לפעמים לשחרר.
תודה רבה.
כן, בבקשה.
כן, אתה אמרת שהבורא העולם יכול להכל. עכשיו הוא ברא אותנו, הוא ברא חלק, כל אחד, כל יש לו יהדות. הוא ברא את היהודים. עכשיו ביהודים הוא חילק אותם לשתיים, יש את החסידים, יש את החילוניים. עכשיו, למה הוא לא רק עשה חסידים? يعني زي هي خسخ הרבה בעיות לא
ובכן הקדוש ברוך הוא לא עשה את החלוקה
אז מי עשה
כל אחד בוחר אחד החליט להיות חסיד ואחד החליט להיות חילוני לדוגמה מה אתה היום
שומר מסורת
אז יש עוד סוג אחד זאת אומרת, אתה החלטת להיות שומר מסורת ותו לא. אתה החלטת לא להיות חילוני גמור ולא החלטת להיות חסיד גמור.
נכון.
זאת אומרת, אתה מחליט. הכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא נתן רשות לכל אדם לבחור. לכן הוא אומר לו בתורה, אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, זה תלוי בכם. אם תחליטו ללכת, יהיה לכם כך וכך. ואם לא תלכו, סימן שזה מסור ביד האדם להחליט לאחן הוא רוצה ללכת. ועל זה יש שכר ועונש.
נו, בסדר, אבל אתה אומר שכולם צריכים ללכת בדרך היהדות.
לא אני, הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא, אז למה לא כולם הולכים בדרך היהדות?
אני שואל אותך, למה אתה מסורתי?
אני שואל אותך.
אני חסידי?
אתה יש חשובות.
אבל אתה למה לא?
ככה החלטתי.
גם אני.
אבל אתה פה לענות על התשובה שלי.
עניתי לך.
לא קיבלתי תשובה.
אתה רוצה להיות חסיד?
בלי נדר.
בוא, הנה, בוא נתחיל, בבקשה. בוא.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שחיינו וגן וקיימנו וגענו לזמן הזה.
נזכה לעלות מעלה מעלה. אשריכם ישראל. עד שתיים. יש עוד כמה שרוצים להיות חסידים כמו? אתה גם? בכבוד!
אדוני, אלוהינו מלך עולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
נזכן על עוד מעלה מעלה. כן. שאלה, כן, שם עם הלבן, אחר כך פה, כן.
בחורה כשהיא מתחתנת צריכה לחסות את השיער שלה, ומשהו שאני לא מבינה זה למה לחסות את השיער עם פאה?
שהיום הפה השיח כל כך יפה, יום היא ברונדינית ויום היא ג'ינג'ית ויום היא... יש לה... באמת, כל יום זה משהו אחר, היא רוצה שיח קצר, זה יפה, זה מושך, הם אומרים שהשיח זה מושך בחור, זה מושך בחורים, זה בסדר, אני מסכימה עם זה. לחסות את כל השיח עם צעיף, זה משהו שאני מקבלת כמו... כמו הסבתות שהיו לנו כשאנחנו מסתכלים על צדקת וזה, אני רואה, זה, היום אני רואה שיער ארוך עד לפה ושיער ככה ופתאום יש יותר יפה מהשיער שיש לה באמת. אז...
יש לי שאלה, את נשואה?
לא, אני לא נשואה.
את תלכי עם כיסוי ראש?
אני לא יודעת אם אני אלך עם כיסוי ראש, אבל אני, מה שבאמת מפריע לי זה מה ההבדל בין השיער שלי עכשיו ובין פאה שזה אותו דבר בשבילי. אם הסיבה זה כי זה מושך, אם זה מושך אותך כי יש לי שיער ארוך, מה ההבדל אם אני שמה פאה? יש כאלה בחורות שיש להם שיער מגעיל, ופתאום הם מחליטים לשים פאה, גם אם הן לא דתיות, הן שמים פאה כי הם אומרים, היום אני יכולה להיות...
להיות עם שיער. ובכן, זה נכון שפאה זה פחות טוב מכיסוי ראש רגיל, אבל גם פאה לאשכנזים נחשבת ככיסוי ראש, כי בכל אופן זה לא שיער אמיתי. אמנם השיער הזה שהיום משתמשות הנשים של בחורות מאיטליה בגיל 17, פאות קסטם. אז זה בעיה, נכון? זה לא משמש כלום, וזה אפילו מגרה, לכן זה לא יחשב ככיסוי. אבל אם זה פאה צנועה, קצרה, שהיא בגדרי הצניעות, לאשכנזיות זה מהווה כיסוי ראש, על פי מנהג אמותיהן. לספרדיות לא, צריכות ללכת בכיסוי ראש, כמו שאת אומרת. אבל... את צריכה לדעת שגם את כשתגיעי לפרק הנישואין תצטרכי לחסות את שערות הראש, ואישה שהולכת בגילוי ראש זו עבירה. זאת עבירה חמורה שעל כל פסיעה ופסיעה שהיא הולכת היא עוברת עבירה. אבל רגע לפני השאלה הבאה אני רוצה להגיד לך עוד דבר. בגודל השכר והמעלה והזכות של אישה שהולכת בכיסוי ראש ולאין שיעור, וצריך לדעת שהרבה מניעות שאנשים לא יודעים ולא חושבים נמנעים בגלל גילוי הראש של אישה. וכך מובא בזוהר הקדוש שזה גורם טומאה בבית, עניות בבית, ושהילדים לא יוצאים גדולים בדור. ואם אישה הולכת בכיסוי ראש מביא עשירות בבית, קדושה בבית, ושהבנים יוצאים גדולים בדור, ועל זה נאמר, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם. אני אראה לכם, בנוגע לזה, סרט מאוד מרגש, תכינו את הטישו, ואני לא אחראי לדמעות.
הגעתי להרצאה בעקבות ניסן אחי, שהיה לנו ויכוח קטן על כל מיני נושאים של הדעת והחזרה בתשובה וכל זה. הוא אמר לי, תשמעי, אני שאלתי את אותה שאלה ששאלתי את כבוד הרב, והוא אמר לי, אני מוכן שתבוא איתי ונשאל את הרב, הוא יענה לך, מה אכפת לך לשמוע, תשמעי מה שהוא אומר. אמרתי, אתה יודע מה בסדר, יום אחד הלכתי לדואר, ראיתי את ה... תקים שיש הרצאה באולמי אמבר בחולון. התקשרתי לניסן, אמרתי לו, תשמע, יש ביום, לא זוכרת איזה יום זה היה, יש את ההרצאה, אם אתה רוצה אני אבוא איתך. ואז נראה, בוא נלך, נראה. באותו יום של ההרצאה לא רציתי ללכת. התקשרתי לה, אמרתי, אם הוא לא, הוא גר בירושלים, אמרתי לו, אם הוא לא יצא מההרצאה, אם הוא לא יצא מירושלים, אנחנו מבטלים את הסיפור, אנחנו לא נלך להרצאה. התקשרתי לה, והוא כבר היה בכניסה לחולון. אמרתי, אין ברירה, חייבים ללכת. מאוד התביישתי לשאול את השאלה, כאילו פחדתי וזה, בסוף שאלתי.
כן.
אני אומרת שאני רוצה שתעשה סיבוב ביפו.
כן.
תראה יהודיות שלנו, שנשואות שם לערבים, וחרות בדירות פאר, ויש להם 10 ו-6 ילדים, ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא?
היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנן אצלן שנשואות לערבים, עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון. והיא נשואה כדת משה בישראל ואין לה ילדים. תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמן. אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה. קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתפלל עליי שהשם יתפוס אותך בזמן השפעה. להתחזק ביהדות. בסוף הערב הייתה התחזקות גדולה מאוד, עשרות של אנשים שמו שם ציציות, ומספר נשים שמו כיסויי ראש. פתאום אומרת הרבנית, כבוד הרב, אני מבקשת ממך שתשפיע על אחותי, אם היא תשים כיסוי ראש, שתי אחיותי נוספות ילכו בעקבותיה. התחלתי לדבר איתה בקשר לכיסוי ראש, שזה מחויב על פי התורה, זה מצווה מן התורה, שנאמר ופרח את ראש האישה, זה נלמד בספר במדבר פרק ה' פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש, מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש, השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה השכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שאת תלכי עם כיסוי ראש חצי שנה, לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימה, וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש, אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידה בסוף הרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. כן, מה אתה עושה פה? אמר, ראיתי שיש הרצאה שלך פה, רדפתי אחריך עד כאן, אני רוצה להגיד לך, שפעם ראשונה, אחרי 16 וחצי שנה, שבוע ימים אחר לאשתי. הייתי היום במעבדה, ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000, שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה, השם יעזור שיהיה בשורות טובות. ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת בשתיים בצהריים, כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה. ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת, והם קראו לה הודיה. ואחרי שנתיים נולד להם בן. ברוך הוא, ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד. זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, אתן לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, ואני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. עכשיו בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית עם ארצי השם. כבוד הרבנים, תשים לה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן למעמד הקדוש הזה, יש עת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן, תזכרו, שעת רצון גדולה.
האמת היא שלא ציפיתי לתשובה כזו, כאילו לא ציפיתי לכיסוי ראש, אבל גם לא ידעתי שתהיה לו תשובה חותכת לשאלה הזו. אבל כשהוא אמר לי אם אני אהיה מוכנה לשים כיסוי ראש, אני לקחתי את זה כאילו, לקחתי את מה שהוא אמר נטו, כאילו כל מה שהוא אמר האמנתי שאני אעשה בלב שלם, וכאילו חשבתי רק על זה, לא פחדתי ולא, חשבתי רק על זה, אמרתי, זה הצ'אנס האחרון שלי בסיפור הזה.
מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להתפקד בזרע של קיימא מהרה! ניסוי ראש הזה! השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו להתברך, ותפילת שמיים קדושה וטהרה, אמן, כן יהי רצון!
הגעתי הבית, לבית חילוני, בעלי חילוני. הגעתי עם כיסוי ראש, הוא היה בהלם. 3 ימים הבחור לא תפקד, ועם העדות שלי היום הוא שומר שבת, ומתפללים, היה לי מאוד קשה כל העולם, מה קרה, השתגעת, מה קרה, הרבה לא קיבלו והרבה ממש ידדו אותי. כל המשפחה שלי מאושרים. קודם כל, חשוב שאני מאושרת היום. היום שבת זה שבת, אנחנו לא טלוויזיה ולא חשמל ולא סיגרות. תפילות, ברכות, הכל השתנה, ממש חיים שונים, חודש של רגיעה אמיתית. אני מציעה לכם, תחזרו בתשובה, אין דבר יותר טוב מזה.
את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה.
Ya está. ברוך.
ברוך אתה, אדוני.
שחיינו, קיימנו. אמן!
מי שפרס על הדרך כרבים וכרבים, אברהם יצחק יעקב, משה אהרון וזה דוד ושלמה. הוא יברך בשמו ניצב ויעדות, ידידנו היקר, הרב אברהם יצחק, שהוא מזכה את הרבים, משפיע מהם דוברות קודשו, ודוקרותם לקדושה. איך קדוש ברוך הוא יעדיך אמר בטוב, שותיו הנעמים, בחודש הלפני יזכיר ויצליח. וישים רבים מעמו, תחתיר אותם בתשובה שלמה, בזכותו ובזכות תורתו, כזכו שיחיש לגאולנו, נזכה בכבוד ומשיח חצינו, שיקרה זמרה בימינו, אמן ואמן.
יש אישה חסידה וצדיקה שרוצה לשים עליה כיסוי ראש במעמד זה? יש? היא רוצה לשים? בבקשה. אני מקווה בעזרת השם יתברך שאת המסרים ששמעתם כאן תעבירו גם לאחרים בחוץ, וקלטות טייפ ווידאו יסייעו לכם בעניינים האלה גם כן. אני הייתי רוצה להגיד אתכם שמע ישראל מאוד מרגש שהיה באצטדיון. אם תוכל לשים לנו את השמע ישראל שכולנו נגיד ביחד, תכף תראו דבר מאוד מרגש. מה זה שאלה? שאלה אחת לפני השמע ישראל, כן?
ערב טוב וברוך הבא. יש לי שתי שאלות.
וואו, בהתחלת הערב.
טוב, אני יודעת שאתה לשלב סיום. רציתי לדעת, בן אדם שרוצה כמו, אני אתחיל ככה, במדינת ישראל כמו שאנחנו יודעים יש הרבה אופוזיציות. עכשיו גם בדת יש את זה. בן אדם חילוני, ואני כמו שאני נחשבת בתור בן אדם חילוני, שרוצה לי לתפוס דרך, כשאני אומרת לתפוס דרך, אני אוהבת את הדת ואני יודעת שיש הרבה אופוזיציות גם בדת עצמה, יש את הלובביצ'ים, חבדניקים, יש את נטורי קרטה, יש את השס בארץ ויש הרבה דברים, הרבה אופוזיציות בעצמם. עכשיו, לפני שבאתי הערב, אני שמעתי שאתה מגיע לפני כמה שבועות והתלבטתי מכיוון שהיה גם היה גם חילוקי דעות, זאת אומרת, אנשים גם, כמו שאתם קוראים, חסידים ורבנים, שהרבה לא, יש כאלה אומרים, עכשיו זה יכול להיות שמועות, אני לא יודעת ואני אישית לא מכירה, אני לא מכירה אותך, אני שמעתי קלטת ודווקא מצאתי שאתה יותר מצחיק מהגשש.
הגשש חיבר.
לא, זה היה קומדיה יפה וגם באותו זמן מעניינת. אבל מה שרציתי להגיד זה בן אדם חילוני שרוצה להתאפס, שאני אומרת להתאפס זה לא להתאפס, זה למצוא דרך. ועכשיו איזה כיוון אחרי, הרי יש את, כמו שאמרתי, יש את בני עקיבא וכיפה סרוגה ועכשיו פשוט מאוד לדעת באיזה כיוון ללכת, מכיוון שיש הרבה השפעה מהרבה צדדים, ויש חלק שאומר זה לא טוב וזה לא טוב. ולפני שאני רק אסיים, גם
את
יש...
את השאלה הראשונה.
זה קשור לזה, יש דבר שבאמת יחזב אותי, ועכשיו זה יכול להיות רק שמועה, זה שאתה לא מעודד בחורים צעירים בארץ לשרת בצהל.
אופה!
שזה דבר קצת מאכזב, אני מקווה ש... אני יודעת שיהיה לך תשובה לזה, יש לך תשובות להכל, כמו שראינו.
בטח, ואתה אמיתית, לא את החרטות שספרו לך.
לא, זה לא, כמו שאמרתי, זה רק שמועות, יכול להיות, זה רק שמועות, יכול להיות שאני טועה, אבל...
לפי שמועות אני לא כאן, שתדעי. אבל אני אסביר לך. קודם כל, אין פלגים ואין זרמים ביהדות, ואין אופציות ואין אופוזיציות. צריך לדעת, יש מכנה אחד משותף, קוראים לו שולחן ערוך. מי שמקיים שולחן ערוך הוא 100%. מי שסוטה מהשולחן ערוך, לפי כמה שהוא סוטה, ככה הוא שווה. אם אדם שם כיפה בצבע כזה או אחר, מגבעת או שטריימל, בגד כמו שלי או בגד שחור או בגד צבעוני, זה לא מה שקובע. זה מנהגים... זה הולך לפי מנהג אבותיו, וזה לפי מנהג אבותיו. לא זה הקובע. האם הוא נאמן לקיום השולחן ערוך, שזה מחייב את כל בית ישראל או לא? זה הכל. עכשיו, אם את ספרדיה, לדוגמה, אז את צריכה ללכת לפי מנהג אבותייך, הספרדים, כמו שהם הלכו. אם את אשכנזיה, אז לפי מנהג אבותייך, ויש שולחן ערוך, ויש את הפוסקים, שהם פוסקים, מה צריך לעשות? החזות החיצונית לא קובעת. אבל מה כן? יש אנשים שמראש הם לא מקיימים את כל השולחן ערוך, והביטוי החיצוני שלהם מורה זאת. לא שהבגד קבע שהוא פחות או יותר. הזהות שלו עם מישהו מזדהה, עם אותו חלק שאת קורא לו חלק, זה מה שהוא החליט שזה יסמל אותו. לדוגמה, היה פה בחורצ'יק נחמד שאמר, אני מסורתי. אין מושג כזה מסורתי. מסורתי, נכון, זה מי שמקיים את כל המסורת. אבל היום נתפס המושג מסורתי, חפיפניק. אז זאת אומרת, זה נקרא דתילוני. ואין דבר כזה על פי השולחן הערוך. זאת אומרת, איך הוא אמר? הוא אמר, למה חסידים בחילונים? והוא הבין שאין באמצע. ולכן בסוף הוא החליט להיות מה חסידים. חסידים של השם, לא חסידים שדווקא, לא צריך להיות דווקא ויז'ניץ, בלז, סאטמר או זה או פה או שם, לא. חסיד זה אדם שמתחסד עם קונו. אבל יש מושגים שנקראים חסידות, זה נכון. העיקר, שומרים שולחן ערוך או לא. לכן... החיצוניות לא תשנה הרבה, אלא אם כן את רוצה להגיד, אני בחיצוניות בגלל שהשקפה שלי היא לא בדיוק 100%. דבר נוסף, לגבי שירות בצהל, מעולם לא הטפנו לא לשרת בצהל, ומעולם לא הטפנו לשרת בצהל. מישהו לומד תורה ומצוות, גם על פי התורה הוא פטור, וגם על פי החוק הוא פטור. אז זה אין בעיה. חוץ מאלה שזה מפריע להם. מי שלא משרת בצהל, לדוגמה, אדם שהוא לא לומד תורה, אז הוא כן צריך לשרת בצהל. מה פירוש צריך לשרת בצהל? על פי הפטור של התורה, אין לו את הפטור, ועל פי החוק, אין לו את הפטור.
יתרה מזאת, יש פעמים שהוא הופך להיות דין רודף, שרודף את אלה שלומדים בישיבות, ובגלל שהמכסה של הישיבות גודלת וחלק מזה זה רק נפיחות בעלמה, זה גורם שאחר כך מסתכלים על אלה שבאמת לומדים וגורם להם נזק. וזה דברי החזון איש זכר צדיק קדוש לברכה. זאת אומרת, אבל אם יתאפשר לו כמובן לקיים את גדרי התורה בצבא, אין לו את המניעה מזה. אני עצמי שירתתי בצה"ל, סיימתי 3 שנים, וגם בהצטיינות. אז ככה שהשמועות ששמע אינן נכונות, כמו הרבה שמועות שהפחידו אותך מלבוא לערב. ובטח אמרו לך שאני מפחיד, נכון? והתברר לך שאני מצחיק. ככה זה. אלה שלא רוצים שתהיה השפעה, מונעים בסיסמאות וסטיקרים. אלה שחכמים באים לבדוק. וחוץ מזה, היצ'קוק ממלא קופות. אז למה להיצ'קוק הולכים ואליי לא יבואו? את יודעת מה מפחיד באמת? האמת מפחידה את אלה שרוצים לחיות בשקר. אדם שרוצה לחיות בשקר לא מעוניין לדעת מן האמת, כי היא תאיים עליו. לכן הוא בורח, והוא ירוויח מזה. האמת תרדוף אחריו. ואם לא, הוא יגיע אליה. אבל אי אפשר להתחמק מן האמת. הבנת?
תודה רבה.
כן. גם את רוצה, בבקשה. רגע, יש פה תימני שאמרו לי שהוא מנפנף מהתחלת הערב. כן.
טוב, קודם כל אומר לך ערב טוב. אנשים פה מפריעים לי. הלו, אוקיי. קודם כל אני אומר לך ערב טוב.
פעמיים.
אני אגיד לך גם 3 פעמים ערב טוב. תעשה לי להגיד לך שאתה רב מאוד מאוד מעניין. נעים לשמוע אותך.
מה שנקרא רב עניין.
רב עניין לעניין. אוקיי, ועכשיו לשאלה שלי. יש משפט בתורה שנאמר דרך ארץ קדמה לתורה. רציתי לדעת מה המסרים של המשפט הזה.
ובכן, על פי המדרש, כתוב שדרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. כי מהאדם הראשון עד נוח 10 דורות. מנוח ועד אברהם 10 דורות. ומאברהם עד משה שקיבל את התורה עוד 6 דורות. לפני כן לא הייתה תורה. מה היה? דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. אבל מי שרוצה לפרש שלפני התורה הכי חשוב זה דרך ארץ והכי פחות חשוב זה תורה, לא הבין את מה שכתוב במדרש.
שאלה נוספת.
כן.
שאלה נוספת. אוקיי.
ערב טוב.
ערב מעולה. מצב קיים, אוקיי? זוג, נשוי, 4 ילדים, מאושרים מפה עד לשמיים.
עד הכובע שלך.
עד הכובע שלך. הפעל הולך לכנס כמו זה, ומחליט לחזור בתשובה.
וואי, איזה הפתעה לאישה.
רק שנייה. האישה, הוא מסביר לאישה מה שקרה, האישה חוששת, מתלבטת, בסוף אומרת, אני מנסה. עוברים כברת דרך, לא יודע של כמה זמן בדיוק, באיזשהו מקום היא נשברת ולא מתאים לה. האישה אומרת, תשמע, זה לא מתאים לי. לא, הוא לוחץ עליה לשים כיסוי ראש והיא מתעקשת שלא. מינון לאון מגיע המצב לפירוק המשפחה. איך אתה רואה את זה?
זה התפרק כבר או בדרך?
זה התפרק טוטלי. זוג, 4 ילדים.
התגרשו כבר.
התגרשו, חיים ורודים, יפים. להפליא, שמי ששמע שהם התגרשו לא היה מאמין בחיים שהם התגרשו.
ובפרט בגלל אמנון יצחק.
אני לא הזכרתי את שמך, זה קודם כל. ודבר שני, אני לא יודע אם הוא הלך לראות את אמנון יצחק או ראה רב אחר, אבל לא היה בכנס
דומה לזה. אז בוא אני אסביר לך. קודם כל אתה צריך להבין, אני מכיר אנשים שהתגרשו בגלל חביתה.
תכיר לי אותם.
תכיר לי את שלך. אבל בוא אני אסביר לך. להתווכח, מתווכחים הרבה. 60% מהחילונים שמתגרשים בישראל, לפי הנתונים, לא התגרשו בגלל דת. זה יכול להיות שהיא לא הגישה לו את החביתה בזמן, או שהיא לא עשתה את זה עם הבצל כמו שהוא ביקש 3 פעמים. מזה זה התגלגל, ונהיה הצטברות של כעס, ויום אחד זה התפוצץ. לא המטפחת גרמה להתפוצצות. זה שהבעל לא נשמע לאישה, היא לא יכולה לשאת זאת. מה עוד שהוא מנסה לכפות עליה לעשות דברים שלא כרצונה?
לא, לא, תסלח לי לקטוע אותך, אבל היא השתדלה והיא רצתה.
אני שמעתי.
היא לא הייתה שומרת שבת, היא התחילה לשמור שבת.
אבל המידות
מגיעות... היא היה לה רצון טוב.
שמעתי, אבל המידות מגיעות לגבול. כל אדם יש גבול למידה שלו. דוגמה, אתה עכשיו נחמד, מחייך. אם אני ארגיז אותך, תבליג אולי. עוד קצת, יום אחד תתפוצץ.
לא התעצבן עליך אף פעם.
לא, אבל המידה... יש לה גבול, ואם לא יודעים לעבוד עם המידות ואין הכוונה מאישיות רבנית אמיתית, אז באמת יכולים להגיע למצב כזה. ולפעמים יש מושגים של פשרה. מה זה פשרה? פירושו של דבר, אם אתה רוצה לחיות עם האישה, והאישה הזאת היא אישה טובה מכל הבחינות, וחסר לה משהו בעבודת הבורא יתברך, אז לא יכריחו אותך להכריח אותה. יש דברים שאתה לא מצווה להכריח אותה. תארת משפחה אי אפשר לוותר, וגם אם יתגרשו. אבל שאר דברים לא מחייבים אותך להכריח, אבל בדרכי נועם והסברים, ואם לא עכשיו עוד שנה, עוד שנתיים זה יבוא, כמו שגבר לפעמים אצלו העקבה היא יותר מן האישה. אבל צריך לדעת דבר אחד, מקרים כאלה יכולים לקרות, ואינם נובעים לתורה, הם יכלו לקרוא בדיוק אותו דבר מסיבה אחרת. היא רוצה להיות בקנדה, הוא רוצה להיות בישראל, או הפוך, זה יכול להיות מסיבה אחרת, למה הוא לא בא הביתה בזמן, ולמה הוא מאחר, ולמה הוא נותן עצומי, ולמה, 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 בלי סוף. זאת אומרת, הבעיות הן יותר שורשיות, והסממן האחרון שגרם, הוא רק הקש ששבר את גב הגמל, אבל זה באמת לא הקטע הזה, ולא על זה התגרשו. המידות שהאדם לא יודע לכוון אותן, ולא יודע להיות וטרן. חיי משפחה, בנויים על ויתורים. כל אחד בא מקצה אחר, וחייבים לוותר. ואני אומר לכם, אתם צחקתם כשאמרתי צומי, בפרט הנשים. הגברים לא צוחקים כי לא מבינים מה זה. זה הבעיה בקשר חיי הנישואין. כל מה שאישה בעצם רוצה, זה מנה קדושה של תשומת לב. ואם הגבר יודע להעניק את זה, יש לו חיים מאושרים. רק מה הוא גבר? ומה פתאום, מה זה? מה זה?
Okay.
זה אמר, רגע, אם כבר אני מדבר, תן קצת.
דבר. אני מקשיב לך 3 שעות כבר.
בלי עין הרע. זאת אומרת...
וכל יום שעה באוטו גם.
איך? מה היה המשך?
כל יום שעה באוטו.
וכל יום שעה באוטו.
תהייתי לא? נוסע לכל מקום.
אשריך. ולא שאלת אותי אפילו.
יש לי אישור.
אני מקווה שאתה נוסע מקומות טובים. כן. אז הנקודה של חיים, הנקודה של חיים מאושרים, וזה לא רק בין בעל לאישה, זה בין אדם לחברו, זה הכבוד ההדדי. אם יודעים להעניק טיפה, מקבלים טיפותיים. זה הכלל. לא קודם שהוא ייתן או קודם שהיא תיתן, קודם אתה תיתן, ואל תדאג אתה תקבל, אם לא פעם ראשונה, שנייה, סופו של דבר שתקבל. זה החוכמה בכל החיים שלנו, בכמה משפטים בלבד. לתת ולתת ולתת. נתון תיתן, אומרת התורה. הענק תעניק, פתוח תפתח את ידך. הרבה מצוות של נתינה, התורה מחנכת אותנו. מדוע? משום שזה העיקר של האדם. כמו שהקדוש ברוך הוא נותן שלא על מנת לקבל,
ונבראנו בצלם אלוקים, זה על מנת לתת ולא לקבל. וממילא תקבל. אבל זה הסוד הגדול. הבעיה שהגאווה של האדם מפריעה לו ואומרת לא, קודם הוא ולא מגיע לו, ועכשיו אני לא אתן לו. לא, תתגבר על כל זה. תיתן באף על פי כן, ותמיד רק תרוויח. להגיד מילה טובה לאישה על המאכל שהגישה. לא להזכיר שחסר מלח. זה פעם אחת קרה שאין מלח. אז מכל הרוחה נזכרת דווקא במלח. תעביר, תפרגן, תביא פעם פרחים, תרים טלפון באמצע העבודה.
אתה עושה את זה?
אני למדתי את זה במשך הזמן.
אתה עושה את זה?
אני עושה את זה. רק יש לי בעיה, אשתי מקדימה אותי. אשתי מגיעה אליי לעבודה.
לא כל אנשים אותו דבר.
מגיעה אליי, מביאה לי מנגו.
ג'חנון.
אתה רואה? כשאתה בעל טוב, האישה יותר טובה.
זה מחייב. עכשיו לשאלה...
רגע, תמוני, לא נותן לדבר.
בוא נה, אני התימני היחידי פה, אז דיר בלה.
אתה לא היחידי, אתה לא היחידי. ובכן, הנקודה היא לזכור, לחשוב על הזולת. אם נעשה את זה בכל עניין, נרוויח. גם ביחסי מעביד ועובד, חבר, שכן, אישה, בעל, הכל אותו, זו אותה נוסחה לכל מקום. בין אדם לחברו ובין אדם למקום זה אותו דבר בדיוק. רק מה? כשאדם יצא מן העולם ישאלו אותו, המלכת עליך את קונך? המלכת עליך את חברך? חבר שלך צריך להיות לפניך כמלך. ואהבת לרעך כמוך. ומה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. ותשמח במה שיש לו כאילו יש לך. אם תלמד לחנך את עצמך בזה, תהיה מאושר על כל ימי חייך. כי כל המכבד את הבריות, גופו מכובד על הבריות. אתה מכבד, אתה מכובד. אתה מרגיש שאתה לא מכובד, סימן שאתה לא מכבד כראוי. זה הסוד. תודה על השאלה, כן.
אוקיי, לשאלה... ערב מעולה. לשאלה הכי חשובה שאני מאמין תעניין את כולם פה, לפי חוכמתך, גדולתך והבנתך בתורה, כן. שלום יהיה במדינת ישראל?
בין מי למי? יש הרבה מלחמות שם.
בינינו, נתחיל מבינינו לשכננו. אחרי זה...
שלום עם אומות העולם לא יהיה עד גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג בפתח, ורק לאחריה אומר הנביא מיכה בפרק ה', זה יהיה שלום. שלום, לא של הפסקת אש עד להזדמנות הבאה, אלא שלום אמיתי של וכתתו חרבותם נעיתים וחניתותיהם למזמרות וכו'. כן, שלום בין יהודים כרגע נדרש מאוד בישראל, וגם זה במצב קשה ביותר, וזה מהסימנים של הדור האחרון שכתוב שהכפירה תלחם באמונה, וזה המצב בכותרת רק למה שמתרחש היום שם, מפלגות שלמות שמצהירות נגד תורת ישראל ומחזיקים בה. זאת אומרת, המצב קשה מאוד היום, עוד לא היה דבר כזה מעולם. גויים נלחמו בתורתנו, ספגנו עלבונות וביזיונות, אבל מה שקורה היום בארץ מבחינה הזאת הדתית, הם קוראים לזה מלחמת תרבויות. יש תרבות מיובאת מהגויים שנלחמת נגד התרבות היהודית. ואתה יודע שלצערנו עד היום לא יודעים מי הוא יהודי. חוק כזה עוד לא עבר במדינת היהודים. לצערנו הרב. וזה הדבר היותר חשוב. ממילא אם בינינו יהיה שלום, ונעבוד את הבורא כמו שצריך, הוא יסדר את הכל עם הגויים. אין בעיה.
זאת אומרת, במלחמת גוג ומגוג, מדבריך אני מבין שהעולם נחרב, אם הבנתי
שני
נכון.
שני שליש מהעולם ימותו, שליש יישארו.
ישראל כלולה?
גם ביניהם.
מה עם קנדה?
מה קנדה? אז אני אגיד לך דבר אחד פשוט.
אני רוצה לבחור איפה להיות.
קודם כל שתדע, אי אפשר לברוח מגזירת הבורא איפה שלא יהיה האדם. אבל בזוהר הקדוש כתוב שאמריקה תשקע במים.
מנהטן גם?
אתה יודע מה זה? כל אמריקה בלו 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 ולהתראות. אם אתה יכול לשחות עד ישראל, תשאר.
תשמע, אחרי שהיה לפני שלושה ימים באוקלאומה ההוריקן ב-250 מייל בשעה, כן. אני מאמין להכל היום.
כן, אז תסתכל בזכריה, הנביא, פרק י"ג-י"ד, שם כתוב את מה שאני אומר לגבי שתי שלישיות העולם. ואתה אומר במוסף, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה בראשית 80% מתו במצרים ו-20% ניצלו, אף באחרית כך יהיה. שני שליש ושליש, ועל השליש עוד נאמר, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, זה מה שנאמר, והבאתי את השלישית באש. גם השלישית עוד יעברו צירוף אחר צירוף. לכן מי שחכם, הרוצה לנצל במלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה, ובגמילות חסדים. אם הוא מחזיק בתורה וגומל חסדים עם אחרים, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. אם עשית לפנים משורת הדין, יעשה עמך גם לפנים משורת הדין.
אוקיי, זאת אומרת במילים אחרות אני מבין שאתה אומר ששליש נשאר מהעולם ומדינת ישראל כלולה בשליש. אני צודק?
זאת אומרת גם בהם יהיה העניין הזה.
זאת אומרת, אנחנו והערבים שסביבנו...
כל העולם בקיצור, מי שלא יהיו בסדר, סלמת.
זאת אומרת, זה יכול להיות אי בקריביין, בישראל, זה לא משנה איפה זה יהיה.
אפילו אם תהיה באמצע שחייה.
אפילו מה?
תהיה באמצע שחייה, לא יעזור. מי שנגזר, נגזר.
ואם אני על רפסודה?
זה לא חשוב עיוני. ההוריקן כשבא ולקח כמה נפשות, היה ירד מן השמיים, בא לקח את מי שצריך, אי אפשר לברוח ולהתראות.
אני מודה לך על הזכות שנתת לי לשאול אותך שאלות ולקבל את התשובות.
וציצית אולי תשים?
יהיה בסדר.
ציצית? ציצית? ציצית אחרונה של הערב, שתיסע איתי באוטו עם ציצית. פעם אחרונה אני מגיש לך אישי, בוא אישי, אני בא אליך. תראו מה זה עם ישראל חי, ברוך השם. אתם רוצים עוד ערב כזה? לא רע, אבל חלש. עוד ערב כזה? בעזרת השם יתברך, יש מארגנים שידאגו. אבל אני רוצה להגיד לכם, בכל העולם כולו יש התעוררות אדירה. אדירה, היינו בניו יורק בהרצאה ביום ראשון, היו 3,000 איש ועוד 500 בחוץ. לא היה מקום להיכנס, כרטיסים נמכרו כבר מראש. אנחנו נהיה בטורונטו ביום ראשון הקרוב, מקווים ששם גם יהיה מלא, אבל תדעו לכם, בכל העולם כולו יהודים חוזרים בתשובה. לא יאומן כי יסופר כמה צמאון יש בעם היהודי ובתקופה הזאת, וזה כתוב בספרים. כתוב בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך, מצוות התשובה נאמרה בפרשת ניצבים, ושם מבטיח הקדוש ברוך הוא שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. היום אתם המקרבים של הגאולה. כל יהודי שמקבל עליו עול מצוות, ולא רק ציצית ולא רק כיסוי ראש, שבת ותפילין וטהרה וכשרות וכל מה שהוא יכול להוסיף בעבודת השם יתברך, זה ממקרבי הגאולה, וזה מה שיגרום שמשיח יתגלה במהרה, והוא יהיה ממקבלי משיח. זאת אומרת, זו זכות שאין כדוגמתה, והדור הזה זכה, אחרי 3,300 שנה של איסורים, שניסו לדכא את העם שלנו, ולמחוק אותו מעל המפה, הנה העם הזה קם ושב אל אלוקיו, ובגדול. החובה שלנו זה רק להגיע לעם. הבעיה שיש פזורים בכל רחבי תבל, ויש כאלה שלא יודעים את מה שאתם הספקתם לשמוע על קצה המזלג, ואם זה היה מספיק לכמה פה, תארו לכם כמה זה יכול להספיק לאחרים אם היה מגיע להם הידיעות האלה. לכן אנחנו משתדלים מאוד לחלק קלטות בכל העולם במיליונים בחינם, קלטות טייפ, ועכשיו התחלנו לחלק קלטות וידאו בעולם, ובחינם כמובן, כל זה מתרומותיהם של יהודים יקרים שמבינים את גודל המטרה ואת הזכות הגדולה שיש בדבר הזה. וכך אנחנו מחטטים את רגלנו מעיר לעיר ומכפר לכפר, בשביל שעוד יהודים ועוד יהודים ישתתפו במצווה הזאת, שנוכל להפיץ יהדות ותורה במהירות האפשרית. יותר מזה אין אנחנו יכולים. יותר מלתת לאדם את המידע, את הקלטת טייפ או את הוידאו, ולמסור בידו שהבחירה שלו תחליט אם כן או לא, אי אפשר יותר, אי אפשר לבוא לתפוס אחד אחד ולהסביר לו. הקדוש ברוך הוא פתח היום צינור שלא היה קיים בדורות קודמים, שהטכנולוגיה פיתחה אפשרויות שניתן להגיע לכל מקום בכל רגע. יש לנו אתר באינטרנט www.shofar.net, ושם ניתן לראות קלטות וידאו וקלטות טייפ. אנחנו מצלמים ומתעדים כל ערב, בשביל שאפשר יהיה אחר כך את אותם שאלות שנשאלו, ובוודאי שואלים גם אחרים, שיגיעו לכל הציבור עד כמה שאפשר. אני אראה לכם בעזרת השם איך זה עובד בארץ, זה עובד כך גם בהרבה מקומות היום בעולם, ונראה אם אתם מוכנים גם כן לעשות בשביל שכלל ישראל יוכלו לזכות בעזרת השם גם כן. בבקשה את ירושלים, יש לך? ירושלים, בבקשה.
ירושלים, אוי לום, ירושלים, אוי ירושלים, אוי 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 ירושלים, אוי לום, ירושלים, אוי ירושלים, ירושלים, אוי לום, ירושלים, אוי ירושלים, אוי 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 ירושלים, אוי לום, אוי ירושלים, אוי ירושלים, אוי ירושלים, ירושלים, אוי רושל ירושלים, הקדוש ברוך הוא, היה יומי. אוי רושל ירושלים, אוי רושל ירושלים, יומי. אוי רושל ירושלים, הקדוש ברוך הוא. Shalom Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu.
זה מחלק קשרות ה-5 מיליון של איתנו יצחק, משהו מיוחד זה.
פעם אחרת, אחר כך, לאט לאט, כל הסיפורים שאתה
צריך. אני בתור חילוני עכשיו לקחתי את זה, אני כולי נרגש.
אנחנו כמעט גומרים את המיליון החמישי בארץ, וברוך השם גם מאות אלפי קלטות וידאו הפצנו, גם בארצות הברית, פה באמריקה, הפצנו כבר למעלה מ-100 אלף קלטות חינם. אפשר להמשיך את זה. ובעזרת השם אנחנו רוצים להקים פה באמריקה מפעל לקלטות וידאו וקלטות טייפ כמו שיש לנו בארץ. יש ארגון שנקרא פה שופר אוף אמריקה, שגם ארגנו את ההרצאות האלה בעזרת השם, בעזרת הפעילים המקומיים כאן שנרתמו לעניין. ואנחנו רוצים לזכות הציבור בשביל להקים את המפעל הזה, מניה של $1,000 ב-20 תשלומים, $50 לחודש, בכל קלטות הוידאו והטייפ שיודפסו. מיליונים של קלטות שיודפסו, כל הזכויות שיהיו מהם יהיו שייכות לאלה שיקימו את המפעלים האלה. בארץ זה עובד ברוך השם, ויש אנשים שהעשירות שלהם במצוות זה כאורך של אלפי שנים של חיים. שתבינו, אדם ב-70 שנה כמה יכול לעשות מצוות? אבל אם אדם זוכה שיצאו מיליונים של קלטות בזכותו מממונו, בזה שהוא השקיע במפעל כזה, מיליונים של מצוות נכנסים לחשבונו הפרטי רק מעצם התרומה הזאת, והזכות היא גדולה ביותר. אז שוב אני מזכיר, $1,000 20 חודש, זאת אומרת $50 לחודש בלבד מכספי מעשר, ואתה קונה לך זכות במפעל שיפיץ יהדות בכל אמריקה. הנה הראשון שמוכן בעזרת השם, ייתנו לכם פה את התפסים, תמלאו את ההוראת קבע בעזרת השם, זכה, השם יברך אותו מן השמיים בפרנסה טובה, תרים את היד גבוה בבקשה, הנה עוד יהודי שזוכה, יבורך מפי עליון, הנה עוד יהודים, תרימו את הידיים גבוה גבוה, הזכות היא שלכם בעזרת השם להיות שותפים איתנו, למלא כאן, להרים גבוה, במהירות להעביר לכולם, מהר, אשריכם ישראל, אשריכם, לא רק זוכים, גם מזכים את הרבים. זכות הרבים תלויה בהם. אחד, שתיים. אנחנו בשבת הקרוב נהיה בסמינר באפסטייט ניו יורק, שישי שבת. מי שרוצה להיות בסמינר הזה, יש פה גם כן פרטים. יש כבר למעלה מ-500 איש בסמינר, אם יש עוד שרוצים להיות איתנו שישי שבת, יוכל לקחת פה תפסים בעזרת השם יתברך. אלה שזכו למלא את המניה, שיעבירו את המניה לפעילים שמסתובבים כאן. יש עוד תוכנית שעשינו כמו בארץ, קוראים לתוכנית כוח כפליים. מה זה כוח כפליים? מי שתורם $28 לחודש מכספי מעשר מקבל כל חודש קלטות הביתה חינם או וידאו או טייפ, ובמשך שנה שהוא ממלא את התוכנית הזאת הוא זוכה להיות שישי שבת בסוף שבוע איתי ביחד פה בארצות הברית. זה מה שעשינו כרגע בסוף שבוע הנוכחי. אלה שתרמו בפעם הקודמת ונכנסו לתוכנית של כוח כפליים, שזה משמש גם לזיכוי הרבים. כל שנה מגיע להם זכות ללכת סוף שבוע בבית מלון חינם, וכל חודש מקבלים קלטות וידאו וטייפ מעודכנות חדשות הביתה חינם. אז מי שרוצה ואין לו את האפשרות למניה, יוכל לעשות תוכנית כוח כפליים, $28 מכספי מעשר, ימלא כאן גם כן את ההוראה ויעביר אותה לכאן. אני רוצה להודות לכם עוד פעם על הזכות שהייתה לנו להיות כאן ביחד הערב. אם תוכל לשים לנו את שמע ישראל, שכולנו נגיד ביחד.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
אדם שמעל ומעבר, כה ילבו כמור בכל העם ובכל העולם, ואז באמת יהיה העולם שלם.
כל הכבוד, זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד משפיע, אני מאוד מודה לרב, ואני מאוד מקווה איזה יום באמת לחזור בתשובה, וזה יבוא בעזרת השם לאט לאט.
כן, זה היה ניסיון טוב, זה נתן לי להכיר מי אני ומאיפה באתי, זה הקריב אותי ליהדות.
היה יפה מאוד, אהבתי מאוד את זה, ואני מקווה שפעם הבאה נעשה את זה בסד אולימפיק עם כל היהודים שבמוריאל.
אין מה לומר, היה עשר, אדם צדיק.
מה אתה אומר לך להרצה היום?
אנשים עובדים מחר, אבל מה אפשר לעשות? באנו לשמוע הפתעה טובה מהרב אמנון יצחק, היה מאוד יפה והוא פשוט ולעניין, הוא טוב.